אנחנו במפה, פרק 187 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים. בשבוע אנחנו מתחילים את הפרק עם שני אורחים. הראשון, שי גרינברג, מייסד ומנהל קהילת הכדורסל, איש משק ולוגיסטיקה של הפועל חולון, והאורח שהייתי כאן לאורך כל הפרק, עדיאל קליין, פודקאסט אחים חורגים, מדברים כדורסל. שבוע טוב שי, שבוע טוב עדיאל.
שבוע
שי, נתחיל
טוב.
איתך, מה שלומך?
שבוע טוב.
עייף עדיין, קצת מתאוששים מהשבוע הקשוח שעבר עלינו, אבל אין זמן. כשאתה עובד בקבוצת כדורסל, הכל מאוד דינמי ומהיר, וחוזרים לשגרה.
כן, עוד מעט קצת נספר למאזיננו ככה לגבי החלק פה שאתה תשתתף בפרק, אבל צריך לציין, כמובן, מייסד ומנהל קהילת הכדורסל, באמת, אני חושב, אולי פורום הכדורסל הגדול בישראל, ככה, יש גם היכרות בינינו, אני שם, ככה, אני חושב כבר המון המון שנים, אחלה מקום, וגם איש המשק וכמובן הלוגיסטיקה של הפועל חולון. ספר קצת למאזיננו, אני מניח שכולם פחות או יותר מכירים, אבל ככה מה שאתה רוצה, אולי על התפקיד בחולון, אולי קצת על קהילת הכדורסל.
נתחיל מהסוף, כמו שדיברת על הקהילה, אני לא יודע אם מצאת לייקים ועוקבים היא הכי גדולה, אבל בפייסבוק אין ספק שהיא די חלוצה, שאני הקמתי אותה, לא היה שום עמוד פעיל שקשור לכדורסל ודיונים, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, לא בשום מקום אחר. אז אנחנו על סף ה-24 אלף איש, אז שוב, כמות אתה יכול להגיד לי כנראה יותר. אז זה כיף גדול. זכות ענקית, ואף פעם לא ברור מאליו לבוא ולדבר על כדורסל בכל מקום שאוהבים את הכדור, לא יודע אם כמוני, אבל אני מקווה שקצת יותר, קצת פחות, אבל כנראה שלא פחות. ולגבי חולון, אני המון שנים עשיתי דברים מאחורי הקלעים, ולפני שנה וחצי התחלתי לעבוד רשמית.
כן, והיום אנחנו כמובן נדבר איתך פה על כל המסע הזה ולמשחק מול טרפני וכל הדבר הזה, זה כבר יהיה, אני כבר אסביר לכם. עדיאל, שבוע טוב, מה הולך?
שבוע טוב, שבוע מצוין, בסדר גמור, הכל טוב, הכל בסדר גמור.
כיף אז גדול כמובן לארח אותך, ואתה תהיה פה איתנו לאורך כל הפרק. פודקאסט אחים חורגים מדברים כדורסל, ככה ספר קצת למאזיננו מה חדש ככה.
באמת אותם אנשים, אבל אנחנו משתדרגים מפרק לפרק.
תקשיב, אני
ובסדר.
הקשבתי לפרק האחרון בסופה, שהכנסתם גם קטעי שירה.
כן, קורה שאנחנו מכניסים קטעי שירה, כן, זה פיצ'ר חדש, אבל פודקאסט, בוא נגיד ככה, הוא פודקאסט קצת שונה בנוף, גם מדברים כמובן את כל הספורט של הגדולות ו-NBA, וקצת יותר אני קורא לזה משפחתי, לא סתם אנחנו קוראים לזה אחים חורגים, כי השיח קצת חורג לפעמים, אבל מוזמנים בשמחה, בכיף.
לגמרי, גם אחלה תכנים יש להם על ה-NBA, כמו שעדיאל ציין, בנוסף כמובן. מה יהיה לנו היום בפרק, אתם בטח שואלים. אנחנו נתחיל ככה קצת עם סקרים, כותרות, נחמם את האווירה, ואז נדבר פה בעיקר עם שי על כל השבוע האחרון של חולוניה, קצת מה שקורה בקבוצה, קצת הרגשות ככה מבפנים, ובהמשך נמשיך ככה אני ועדיאל על הישראליות שלנו באירופה, השיא של הפועל ירושלים, 10 ניצחונות ברציפות באירופה, כזה עוד לא היה לה, ועוד כמה שיאים שאנחנו נדבר עליהם, מכבי תל אביב והשבוע הכפול שלה, נדבר על זה כמובן על המפגש הפועל ירושלים מכבי תל אביב, ואם אתם מאזינים לפרק ביום שהוא יוצא יום ראשון אז זה היום בלילה, הפועל תל אביב ביורוליג, עוד קצת כדורסל אירופי, אז פרק מלא ועמוס וכיף, זה מה שמחכה לנו היום. כמובן הזדמנות מצוינת בשבילכם לעקוב אחרי כל הערוצים שלי, הלינקים בתיאור הפרק, ולהצטרף לקבוצת הפרימיום במחיר עד סוף העונה של 75 שקלים, כמובן נתונים וסטטיסטיקות ועוד דברים מגניבים שאני מפלח לכם שם, רעיונות המשך עם אנשים מהענף, כמו שאתם מכירים, ככה גם פרקים קודמים, אז מי שרוצה מוזמן דרך הקישור, או כמובן לשלוח הודעה בפרטי, ואני חושב, מכאן אנחנו יכולים ככה להתקדם לחלק האומנותי הראשון שלנו, שזה קצת ככה להתחמם עם סקרים השבוע. אז שאלתי אתכם, בואו נתחיל ככה עם סקר מעניין, האם אתם אוהדים יותר מקבוצה אחת בענף היום, לא משנה איפה, כשכמובן הכוונה היא, זה יכול להיות קבוצה ישראלית וקבוצה אירופית, זה יכול להיות עם קבוצת NBA, זה יכול להיות הכל. שי, אתה רוצה לנחש את התוצאות?
אני לא טוב בניחושים, אז אני לא.
עדיאל, יש לך ניחוש?
אני זורם את זה, לא, האמת שלא.
נגיד ככה, 70% אומרים שלא. 70% הם אנשים של קבוצה אחת, רק 20, רק 30% הם אנשים של שתי קבוצות, שלוש, או שהם לא אוהדים בכלל אף קבוצה. אז זה לגבי הסקר הזה, סקר מעניין מאוד. וזה עדיין מעניין אותי מה אתה אומר. שאלתי אתכם, מי תיקחו קודם לקבוצה שלכם? אנדריאס אובסט, שאגב השבוע שבר שיא גם בנקודות וגם במדד ביורוליג, 37 נקודות, 38 מדד, או אנטוניו בלייקני, 80% הולכים עם בלייקני מהפועל תל אביב, ו-20% הולכים עם אובסט. מה אתה לוקח?
וואו, זו שאלה קשה. אובסט.
כן, גם אני הולך עם אובסט בקטע הזה, אבל שמע, 80% לא הולכים איתנו. אז טוב, זה לגבי הסקרים. בואו נתקדם לחלק של הכותרות של השבוע, ככה טייקים קצרים מעניינים, שאולי לא נעלה אותם בפרק. אני חושב, עדיאל, זה מתבקש, אתה גם איש ה-NBA פה, דני אבדיה, הבמה שלך.
טוב, אז אני רוצה לדבר על התופעה ברמת המושגיות, מה זה דני אבדיה. אני לא אדבר על המשחקים שהוא נתן נגד יוסטון, ואני לא אדבר על זה שהוא אולסטאר, אני אדבר על המהות, על זה שיש לנו אשכרה שחקן שמשחק ברמת טופ 15, טופ 10 NBA בתקופה האחרונה. ואתם יודעים, אם היינו, זה היה שחקן ישראלי, זה ניחא, אבל אתם יודעים, אם היינו אירופאי כזה, היינו אומרים, וואו, אנחנו מרגישים קרוב אליה, כמו שכולם אימצו אליהם את נוויצקי ודונצ'יץ' באיזשהו נקודה, כי הוא לבן וזה. יש לנו אשכרה בחור משלנו, שזה פשוט מטורף, ואני מחכה שהבן אדם יקבל את המושכות כמו שצריך ביורו בסקט הבא, והלוואי מונדו בסקט, ויקח אותנו על כתפיו המאוד מאוד רחבות. אדיר מה שהוא עושה, ושליחות גדולה גם למדינת ישראל.
הימור שלך לגבי האולסטאר, מה המצב שלך?
חד משמעית שכן, למרות שהיום ראיתי משהו מעניין שצריך לקחת אותו בחשבון, היה פודקאסט של פול פירס וקווין גרנט, ופול פירס אמר, חבר'ה, למרות שהוא שחקן ששווה אולסטאר, הליגה לא בהכרח תרצה שהוא יהיה, בגלל שאף אחד לא הולך לקנות חולצה של דני אבדיה, ואותה מעניין פוליטיקה וקומרשליזציה של האירוע. זה שאלה, אז כאילו, אם זה מה שיפגע בו, זה, אתם יודעים, זה מחוץ לכדורסל. ברמת הכדורסל, אין שום ספק.
לגמרי, נחזיק אצבעות, נחזיק אצבעות שדני
כן,
יהיה
כן.
שם.
לגמרי.
הכותרת שלי היא ככה עושים את זה, ואני מדבר כמובן על אוניקה חמלגה. אני לא מדבר, אנחנו מקליטים לכם רגע אחרי הניצחון הנהדר על ולנסיה 76-70, שמלגה לא מנצחת את המשחק הזה בליגה הספרדית, היא גם אולי מסתכנת בה ככה כניסה לשמינייה הראשונה שם של הגביע, כמו בישראל גם בספרד, הטופ 8 הם בעצם הולכות לרבע גמר הגביע, בגלל כמה הפסדים שם בליגה הסתבכה. אני לא מדבר על זה, ואני גם לא מדבר על ולנסיה, שפתאום ככה קצת ככה הפתעת העונה מתחילה ביורוליג, אולי מיני משברון ראשון העונה. אני רוצה בכלל לדבר על משהו אחר, שהוא לכאורה לא קשור לכדורסל, אבל זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת וחשובה. אני לא יודע אם אתם יודעים, היה בשישי בינואר בעצם, ככה חג נוצרי, חג שלושת המלאכים או חג ההתגלות, יש לו עוד הרבה מאוד שמות, לא כזה בקיא בפרטים, אבל זה פחות או יותר מה שהיה, ובמלגה עשו איזה אירוע מאוד מיוחד לכבוד הדבר הזה, בתוך העיר, שוב, לא קשור לקבוצה של הכדורסל עצמו, ובעצם מה שקורה שם, קורה שם משהו מאוד מעניין, כי הקבוצה משתתפת שם בפעילות בתוך העיר, קנדריק פרי השתתף שם במצעד, הצגה, אני גם לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, תהלוכה, אבל עם התחפושת של ככה אחד משלושת המלכים, בנוסף לעוד שניים, באמת אתם מוזמנים להיכנס גם אולי לערוצים שלו, או לערוצים של מלגה, ולצפות שם באמת תיעודים מגניבים מאוד של הבן אדם, פשוט לוקח חלק בפעילות קהילתית לגמרי, כמו כל המועדון. קנדריק פרי, ומי שמכיר גם את הקשר יודע, אחרי זה הוא גם תיאר שזאת הייתה אחת החוויות הטובות בחיים שלו, ככה ממה שאני קראתי אחרי זה, ממה שהוא רשם, באמת חיבור אדיר. ולמה אני אומר ככה עושים את זה? כי הרבה פעמים אנחנו פה בשיח, גם על קבוצות ישראליות, שהרבה פעמים אוהדים באים ואומרים, הקבוצה היא גם קהילה, היא עוד משהו. אני דרך אגב הרבה פעמים בא מצד יותר שקבוצה זה עסק, והמטרה פה היא בעיקר הישגים והכל. אבל כן ברור שחשוב שיהיה ערך מוסף, לא משנה אם אתה חושב שזה קודם כל קהילה, קודם כל עסק, whatever. ומלגה זו דוגמה ומופת, לדעתי, לדבר הזה של איך אתה לוקח את הסיפור ומרחיב אותו ומחבר אותו. זה ממש קבוצה שנהפכת לגאווה של העיר הזאת, ואין מה לעשות, זה מושך. אני יודע לספר מה משך אותי במלגה, זה גם אולי חלק מהדברים האלה, אבל בסוף אני אומר פה גם לקבוצות הישראליות באירופה, תעשו פעילויות בתוך העיר, תיקחו את השחקנים שלכם, תיקחו את האוהדים שלכם, תעשו פעילויות, בטח אם אתם יוניקים בעיר שלכם, פה לירושלים, חולוניה, הרצליה, רמת גן, תל אביב זה אולי טיפה יותר טריקי, אבל גם תעשו פעילויות, ככה בונים קהל, לא לעונה הזאת, ככה בונים קהל ל-30 שנה קדימה, והדבר הזה שווה לדעתי הרבה מאוד, וזה גם, אני חושב, נותן פה ערך מוסף. זה בעניין הזה של מלאגה והאירוע שלה, שוב, אירוע מגניב גם בנוף של הכדורסל האירופי. אני חושב שאנחנו בשלים ככה להתקדם לכיוון חולוניה והשבוע שלה. בוא נתחיל ככה רק מההצגה של המקרה. כמו שאתם יודעים, פועל חולון מגיע לסדרת הפליין מול טרפניה איטלקית, במצב שלה תכף נדבר על זה. משחק ראשון בבולגריה לא מסתיים, 38-5 אחרי בערך 7 דקות, לטרפני לא נשאר שחקן אחד על הפרקט. אני לא זוכר אגב אירוע כזה, אני זוכר משחקים שלא הגיעו לסיומם. אנחנו זוכרים את ריאל מדריד פרטיזן, והיו כל מיני פיצוצי משחקים. אגב, אפרופו חולוניה, אז גם משחק עם החשמל בגנר, אבל כזה דבר אני לא זוכר, שקבוצה נשארת בלי שחקנים. והפועל חולון מנצח הטכני, פיבה מכריזה שלא יהיה משחק שני. עכשיו הצגתי את זה מספיק, שי, בוא נתחיל לדבר קצת פריסטל, החוויה שלך, בוא נתחיל לפני המשחק, מה קורה?
הכנה לפני המשחק, אני, האמת, אנחנו בתפקיד שלי בחולון, אנחנו שניים. יש את הבחור השני אושר, אנחנו שותפים בתפקיד, אז הוא היה אמור לדעות את הנסיעה הזאת, אני לא הייתי אמור לסעור את הנסיעה הזאת, זו נסיעה ש... אני מזכיר אותה, היא התחילה ביום ראשון, והייתה צריכה להסתיים אתמול, ביום שישי, כי היה צריך משחק שתיים ביום שישי, יש לי ראשון ביום שלישי, ומשחק שני ביום חמישי. יום שישי בבוקר, אני בדרך לאימון, היה לנו לוז בגלל אירועי חג ואירועים כאלה ואחרים בהיכל, לא התאמנו במגרש הביתי שלנו, התאמנו במגרשים כאלה ואחרים, אני בדרך למגרש שאנחנו מתאמנים בו, לא משנה כרגע איזה, ואני מקבל טלפון מהשותף שלי, שהוא אומר לי שהוא חולה, שפעת, ואני טס ביום ראשון, רק יום שישי בבוקר, יום לפני המשחק נגד ראשון, ויומיים לפני הטיסה, אני יודע שאני טס. זה בפני עצמו אמור להלחיץ, כי אתה אמור גם להתכונן למשחק חוץ, וגם...
עכשיו, אתה כאיש המשק והלוגיסטיקה, אתה מתכונן לשני משחקים, לא לאחד.
כן, אני אמור להתכונן לשלושת המשחקים, גם למשחק נגד ראשון.
כן, עכשיו...
זה אמור להכנה, אה?
תכניס אותנו קצת להרגשה, לתחושות אצלכם, מה אתם יודעים מול הקבוצה שאתם הולכים לפגוש?
בכנות, עד שאפילו גם שהגענו, לא ידענו כמעט כלום. כאילו, היו תקופות שלמות שהם לא ידענו להודעות לצוות שלנו ולניהול ההנהלה שלנו, ובאמת לא ידענו למה להתכונן. אנחנו מצדנו התכוננו הכי ראוי שאפשר מבחינה מקצועית, השחקנים והצוות
המקצועי. לא, ידעתם אבל שהם באים רק עם 5 שחקנים, או שזה גם לא היה ברור?
לא, ידענו רק ב-12 בלילה, יום לפני שהם נחתו, גם אז לא ידענו בדיוק כמה שחקנים הגיעו. לא ידענו. רק שעלינו לפרקט, וראינו את הלוח תוצאות, וראינו מה על הפרקט, הבנו שבאו רק עם 5 שחקנים. רק אז הבנו ממש.
וואו. וספר קצת תחושות שאתם מבינים לאן אתם הולכים במשחק הזה.
קודם כל זה היה מוזר, כי אני מבחינתי התכוננתי, גם במגרש עצמו, לפני שדענו מה קורה, כמו כל משחק, כל הכנה למשחק, הבאנו דגלונים, מזכרות לקבוצה להחלפת מזכרות, הכנתי לשחקנים שלי מים ומשקעות אנרגיה לפי משחקים שכמות כל אחד ששוטה פחות או יותר. יש לנו רוטינה קבועה לקבוצה ולשחקנים, הכנתי ממש את הרוטינה הקבועה לפני כל משחק. מבחינתי, היה אמור להיות משחק. לא ידענו כלום. עד 5 דקות לפני הג'אמבול, וגם עד שראינו את הלוח, מה הולך להיות. רק 5 דקות לג'אמבול הבנו מה הולך לקרות.
ושם כבר הבנת שכאילו הסיטואציה היא שהולכים לצאת כאילו בעבירות, או שהיה זה היה
זהו,
כאילו...
אז מה שסיפרתי, 5 דקות לפני הג'מבול הם באו אלינו ולשופטים והסבירו מה הם הולכים לעשות.
וואלה,
ו...
עדכנו אתכם כאילו.
מה?
עדכנו אתכם.
כן, כי אתה מתכונן למשחק רגיל, והשחקנים מתכוננים למשחק רגיל מבחינה גם מנטלית, ואתה יודע, אתה לא יודע איך לתקוף את זה, כאילו...
אז איך השופטים, תגיד לי, איך השופטים נתנו לזה לקרות בכלל?
זה שאלה שצריך לשאול את השופטים, אני באמת לא יודע, הם לא רצו להיות חלק מהפרסה הזאת, אבל כנראה שמבחינה חוקית זה כן חוקי, אז הם לא יכולים למנוע את זה. זה מה
לא,
שאני חושב, לפחות.
נגיד גם, שי, אם הם משחקים את המשחק הזה, אתם שוברים שם שיאים של אול טיים בליגת אלופות באירופה על הפרשים, זה היה נגמר מאוד לא נעים עם מה שהם
זהו, אז
הגיעו.
מה שהם באו, הם באו 5 דקות לפני, הם אמרו, תכבדו אותנו, אנחנו נעשה ככה וככה, תכבדו אותנו, במילים עדינות כאלה ואחרות. אז כאילו שוב, אני התנהגתי רגיל, השחקנים שם התנהגו חלקם רגיל, כי חלקם לא ידעו ממש איך להתנהל. כאילו, שחקנים באו להתקיף, לא להתקיף, יעשו עלינו עבירות, מה עושים?
רגע,
קיבלתי עכשיו
וטריפני,
אחלה.
ומישהו הולך לממן להפועל חולון את ההוצאות שלה על הדבר הזה?
אני לא יודע, זה דברים שצריך לשאול את ההנהלה שלנו, אני לא
וואו,
בקיא
זה...
בפרטים. אני מאוד מקווה שכן, כי היה לנו פה הרבה הוצאות, גם תחשוב שמעבר ל... שהיינו צריכים שבוע כפול של טיסות, גם טיסה אחת בוטלה, כי ברגע שגילינו שאין משחק שני, ואנחנו צריכים להזמין בשאר SOS טיסה לארץ, זה המון לוגיסטיקה מסביב, גם לבטל את הטיסה לאיטליה, לארגן טיסה לבולגריה לארץ, מבולגריה לארץ כמה שיותר מהר. זה המון, המון כסף שהתבזבז על חינם, והמון הכנות לפני, אמרתי לך, אני גיליתי רק ביום שישי כשאני טס, אז אני גם צריך לארגן ביום שבת את המשחק של ראשון, גם לארגן אחריו לקפל את המשחק של ראשון, ובמקביל לארוז לשבוע שלם, שזה המון המון עבודה.
שעשוי.
מה שכולם שואלים אגב, שי, האם היה לכם free cancellation על המלון באיטליה, על הטיסה לאיטליה, או שזה מה שנקרא הלך?
אני באמת, שוב, זה פרטים, כל הפרטים מבחינת
כן.
הטיסות זה מנהל הקבוצה. אז צריך לבטל
אוקיי,
להבין איך קבוצה אתה
זאת
מפעיל.
אבל זאת שאלה מעניינת.
אה?
אני רוצה אבל שתשתף אותנו קצת יותר ככה, גם בתחושות שם שהרגשת בחדר הלבשה של השחקנים אחרי המשחק הזה. תשתף אותנו גם ככה, מתי אתם מבינים שזה לא הולך בעצם למשחק נוסף באיטליה?
אז קודם כל התחושות בחדר הלבשה הייתה מאוד מוזרה. מצד אחד כאילו אמרנו מה יהיה עם משחק 2, היינו נורא מבולבלים. מצד שני אני שמח שלא הזנו יותר מדי, רק בחימום השחקנים הזיו, אז הם שמחו לא לעבוד יותר מדי קשה, כי זה היה באמת שבוע מאוד מורכב אמור להיות. אנחנו גילינו שאנחנו לא טסים לאיטליה, כאילו הלו"ז שלנו היה כזה, בהתחלה היינו אמורים לסיים את המשחק, לבוא למלון בסמוקוב, ארגונים קלים ונוסעים ללילה בסופיה. ואז מסופיה לטוס למחרת לאיטליה. כשהיינו בדרך מסמוקוב לסופיה באוטובוס, גילינו שאין משחק 2. כמובן שהשחקנים נורא שמחו, כי הם חוזרים למחרת לארץ, ולא חוזרים ביום שישי. וגם אני, היה לי הנחת רווחה, כי זה, שוב, זה המון הכנה לוגיסטית, והמון הכנה מנטלית, בעיקר השחקנים להתארגן, אחרי מה שאתה עובר, למה להתכונן למשחק 2? לאותו מקרה, לקבוצה אחרת, אנחנו לא יודעים. אז הייתה מאוד הקלה מבחינתנו, זה דבר מאוד חשוב.
טוב, עכשיו כמובן, אתם עולים, מקבלים את הניצחון הטכני, עולים ככה גם לטופ 16, בית עם גלת עשרה, איריטס וילנה, למען, עוד מעט אנחנו קצת נדבר עליו, אבל תכניס אותי קצת יותר גם למה שקורה אצלכם, העונה כמובן רק מהזווית שלך, תחושות, הרגשה, איך התחלתם, באמת ככה מה שאתה קולט ויכול לספר לנו כמובן.
סוג של שנה של רכבת הרים, כי התחלנו עם המאמן שכבר לא נמצא לצער רובנו, לא נחבור חלקנו, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא כיף אף פעם להיפרד מאנשים, גם נפרדנו משחקן בסוף שבוע האחרון. שוב, אף פעם לא כיף להיפרד מאנשים, לא משנה מי הם. אז זו שנה מאוד מורכבת ולא פשוט. ואתה יודע, מה לספר בדיוק פה, כי כמו כל חיים של קבוצה, מי שבתוך קבוצה יודע שזה המון עליות וירידות, המון המון המון. יום אחד אתה על הסוס, אתה מרגיש הכי שמח בעולם, ויום אחד אתה מתרסק במרכז מנטלית אחרי משחקים מסוימים, שבועות מסוימים, אז הכל, אבל שוב, אין לך זמן יותר מדי להיכנס למראות שחורות, כי יום למחרת כבר יש לך ארגונים לדברים אחרים, אז אתה חייב להיות מוכן תמיד לדברים מאוד דינמיים ומשתנים מרגע לרגע.
אבל עם כל השינויים האלה, אתה מרגיש את הספיריט בתוך הקבוצה כתודעת, קבוצה שמחה, חיובית, דברים בסגנון הזה, או שכאילו אתה מרגיש גם ups and downs אצל השחקנים?
גם ששחקנים יש אפס דאון, כמו כל אחד, ברור. אבל יש לנו חבר'ה נורא 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 טובים בקבוצה, גם הישראלים וגם הזרים, חבר'ה ממש טובים. אני חייב להגיד, כולם, כולל כולם, אחלה אנשים, באמת. חבר'ה דואגים, חבר'ה אכפתיים, חבר'ה רצינים. אני לא יכול להגיד שלרגע, בשום משחק, אנשים לא רצו, או לא אכפת להם, או אני קורא בכל מיני מקומות שמכרו בגלל דבר כזה או דבר אחר, זה לא קיים. אין בן אדם שלא רצה, אין בן אדם שלא רוצה, אין בן שלא אכפת לו. סיטואציות קורות בחיים. אז שוב, העליות וירידות, זה קורה לכולם. גם בתוך קבוצה, גם תוך כדי שנה, תוך כדי שבוע, דברים משתנים.
עכשיו, תגיד, אני סתם סקרן כי דיברתי על זה פה באחד הפרקים. תראה, בסוף אתם עולים לבית עם למאן, גאלה וריטס, לא בית כזה פשוט. אמנם אין פה, זה לא אחד מהבתים של שתי הספרדיות, אבל בית מאתגר, גם אולי בית יחסית יותר שוויוני נגיד מאחרים. לעומת זאת, ופה זה ככה משהו שצריך להגיד, וזה אני טעיתי אם הייתה לכם את ההתלבטות הזאת, הבית ששולט עליה אליו עוד תופש, מי שתנצח שם את הסדרה, יהיה עם אלבה ברלין, אייק אתונה וקרדיצה, שעל פניו זה אולי קצת יותר נוח. הייתה לכם מחשבה לפני בורסה ספור, ממה שאתה יודע, אולי להפסיד, אולי לא ללכת על המקום השני, כדי כאילו
אף אחד לא
להנדס
רוצה
את זה?
להפסיד, אף אחד לא רוצה
אף אחד
להפסיד.
לא. לא עלה לרגע, אתה אומר. לא עלה לרגע.
לא, אף אחד לא רוצה להפסיד בשום, אפילו באימונים, יש שחקנים שאם הם מפסידים במשחקון באימון, הם מתחרפנים.
מה,
ולא נזכיר שמות, אבל יש כאלה לא מעט.
לא, אני אומר, זה ספיריט של ספורטאים, זה היה לי ברור.
לגמרי, לא, אבל כן, ולא רצינו להפסיד ולהזכיר, אגב, בלמן, משחק אחד האקסים, טיישון תומאס.
נכון, ודרך אגב, גם אם הייתם מפסידים, זה היה מגיע לסדרה מול תופע, שלך תדע מה היה קורה שם, פה בוודאי הבטחתם את
כן,
ההכרה.
בסדרה המקבילה הם משחקים עכשיו אחד אחד, סדרה
נכון.
מאוד קשה שם.
נכון, נכון. טוב, נציין גם, אגב, עדיאל, הפועל חולון, החתימה היום שחקן מאוד מעניין. היא מצרפת את דרין גרין ג'וניור, שחקן שככה מגיע לאמיר רודניצקי. שוב, מספרים מעולים גם בסרביה, גם בליגה האדריאטית, מספרים מרשימים מאוד של כמעט 20 נקודות, אזור של 4 ריבאונדים, 2 אסיסטים. ככה חיזוק טוב לקראת הטופ 16, רשמים שלך על ההחתמה הזאת?
תראה, לא, פחות מכיר את השחקן, אני חושב שחולון צריכה לעשות את הקוויץ' הזה בשביל להחזיק שם מעמד בטופ 16. אני חושב שתשמעו, צריך לדבר על זה שגם מעניין אם היו באים להפועל חולון לפני האירוע עם טרפני לבוא להגיד להם, תשמעו חבר'ה, אתם מדלגים על הסדרה הזאת, תסבלו איזשהו אירוע אחד קטן מעצבן ומציק וקצת מגעיל ותדלגו. אז קודם כל מברוק, צריך להגיד, מברוק, לא משנה דרך לא דרך על הטופ 16. שם זה כבר אתגר יותר מהותי, וכל חיזוק שחולון תקבל, אני חושב שזה חשוב ונדרש. רק שהישראלים ייתנו קצת יותר, זה מכה ישראלית בכל הקבוצות אגב.
זאת גם אגב שאלה מעניינת, מה שהוא הזכיר שי, כלומר אחרי בעצם כל האירוע הזה נקרא לו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מול טרפני, הרגשת שלשחקנים יש איזה הנחת רווחה כזה של אוקיי, עלינו, או שכאילו הם דווקא אולי הרגשת שהם היו רוצים לשחק ולהתמודד מול קבוצה באמת שקיימת עם רוסטר
קודם כל
מלא?
יש לנו מכת פציעות קלה, אז זה טוב שיש קצת שבוע עד מכבי תל אביב ביום שבת להתאושש. אז אני חושב שהנחת רווחה הייתה שם. ואני לא חושב שהישראלים לא תורמים דווקא, הישראלים נותנים עונות תנועה מצוינת. קררה עליות וירידות לפעמים תוך כדי כמה חודשים, אבל הוא יחסית הוא בסדר, יש לו הרבה מעבר למספרים שאנשים לא מבינים ולא רואים. קרב נותן עונה טובה לדעתי, וזלי וארצי מצוינים. אז זו דעתי, כן? אני לא אובייקטיבי, אבל זו דעתי. לגבי חיזוק, כנראה צריך להגיע גם שחקן פנים, כי כרגע נשארנו עם סנטר אחד טבעי, וזה זלי. אז ככל הנראה יגיע גם לסנטר בזמן הקרוב, אני מניח, אני לא יודע, אבל זה מה שחסר לנו כרגע, חסר לנו עוד שחקן פנים אחד, אין לנו סנטר.
בנוסף כמובן לדרין גרין שהחתמתם, תכניס אותנו קצת באמת בחלק שלך אולי, מה אתה עושה כשמגיע שחקן חדש, מה הפעולות שנגיד יותר בזירה שלך?
אנחנו דואגים לו לביגוד, לציוד אישי, כל מה שמקבלים משחקנים שהם באים לקבוצה, כמו תיק אישי שלו, בגדי ניתוגים, לכל דבר שהוא, אנחנו דואגים ליום יום שלו, כמו שהוא צריך, והרוטינה של שחקן, לכל אחד יש את הרוטינה שלו, אני לא אכנס לאישי של כל אחד באופן ספציפי, אבל לכל אחד יש את הדברים האישיים שלו שהוא צריך, גם כביסות אישיות, גם דברים אישיים, שוב, זה באמת, כאילו, צריך לחוות את זה ביום יום כדי לראות ולהבין, כי להתחיל לספר עכשיו דברים זה לא יכניס
כאילו
אותך
אותי
לתור.
מעניין דווקא ההתאקלמות בישראל, נגיד זה שחקן שאני מניח מה
אני
ש...
משתדל לדבר עם, אני בקשר די טוב עם הזרים שלנו, אני גם עכשיו שאתמול נפרדנו מנז, אני חייב להגיד ששלחתי לו הודעה ישר אחרי שראיתי לו הודעת שחרור, וכתבנו בוואטסאפ טיפה, הוא גם ביקש ממני משהו, אני בקשר טוב עם הזרים מצוין, גם עם הישראלים, אבל עם הזרים... אני חייב להגיד שאני קצת יותר אמפתי בהרבה מקרים, ואני דואג להם, ואני בקשר טוב ממש עם חלקם בקטע אישי, אנחנו נפגשים גם מעבר לשעות האימונים, ויש נוצרו חברויות, ואפילו הלכנו לאכול גלידה פעם אחת עם חלק אחד מהזרים, יש קשרים ממש טובים, אני מאוד אוהב אותם, ואנחנו בקשר מאוד יציב וכיף, אני מאוד דואג, אני מרגיש מאוד אכפתי כלפיהם אקסטרה, בקטע של להבין, להכיל אותם יותר, להיות שם עבורם יותר, בכלל שאיפה הם צריכים רק כדי להקשיב, שיקשיב להם. ויש לי זר אחד, שוב, אני לא אזכיר שמות כמובן, שפשוט בא לספר לי דברים אישיים, ואתה יודע, הוא פשוט צריך מישהו שיקשיב לו, ויכיל אותו ויקשיב לו. אז אני מאוד שמח להיות שם עבורו.
לגמרי. אגב, אפרופו מה שדיברתי ככה על מלגה, פעולות בתוך העיר, דברים יותר כאלה, אתם תכניס אותנו אולי קצת לזה, כי הרי בסוף זה קבוצה של העיר, זה גם אולי הקסם של חולוני.
אני חושב שדבר כזה מאוד חשוב שיהיה, אבל אני חושב מבחינת הלוז כרגע, אני לא יודע כמה זמן ואפשרויות יש, אני מקווה מאוד שברגע שיהיה קצת יותר זמן, דברים יקרו. כי זה באמת חשוב, אני כל פעילות קהילתית היא ער לרגליי, ואני חושב שאנחנו עושים דברים מסוימים, אגב, בחנוכה אנחנו הולכים לבית ספר לילדים מוגבלים, ומדליקים את הנרות, זה כבר מסורת של 10 שנים לפחות, אז יש דברים שנעשים, הדברים מתפרסמים, הם מתפרסמים, אבל זה לא תמיד בולט לצערנו, אז דברים נעשים.
יפה, ביגוד ככה חם לשלג בווינה, יש לך, אתם עוד שבוע וחצי בווינה כבר.
מה?
אתם עוד שבוע וחצי בווינה, זה מה שרשום פה על פניו, בטופ 16, משחק ראשון. אני שואל אם יש לך ביגוד מתאים שם, אני לא יודע.
אני עדיין לא יודע אם אני טס עדיין לווילנה, אני יודע את זה רק ביום שלישי, אני כרגע אמור לטוס, אבל אני עדיין לא יודע אם אני טס.
משהו נוסף ככה שאתה רוצה להגיד לנו ככה לקראת המשך העונה, משהו שאתה רוצה להתמקד בו?
אני רוצה לאחל לשחקנים שלנו שישארו בריאים, זה הכי חשוב, כי, ושוב לכולם, אני מאחל בריאות לכולם, זה הכי חשוב, כי בריאות היא, אין לה תחליף בשום סיטואציה, גם על המגרש וגם בכלל. ושיהיה לנו עונה טובה, ורמת גביע מתקרב, אז גם שלפחות נגיע לפחות לחצי גמר, שנחווה את החוויה הזאת, כי זה חשוב, ולקבוצה ולמועדון ולאוהדים, שנראה קצת שמחה ושיהיה קצת נחת לאנשים מסביב למועדון הזה, כי שוב, אני באמת לא אובייקטיבי, אני שומע עכשיו כאילו אני זה, אבל יש פה אנשים במועדון הזה שעושים יומם כליל כשהמועדון הזה יצליח, ועובדים נורא קשה, עושים עבודה של 4 ו-5 אנשים. אנחנו מועדון, אומנם גדול נחשב בכדורסל הישראלי, אבל מועדון בכוח אדם מאוד מצומצם, כי המון אנשים עושים הרבה עבודות מעבר למה שהם צריכים. אני לא מדבר כרגע על עצמי, אני מדבר כרגע על אנשים מסביב לקבוצה, לכן חשוב שכל מי שאכפת לו מהמועדון הזה, היא פשוט יתאחד סביבו ויהיה אכפתי ללא תנאים, כמו שהיינו פעם כאוהדים, כי אני שהתחלתי לעוד, אהבתי את המועדון ללא תנאים. והיום קצת דברים קצת משתנו לצערי הרב, אני מקווה שדברים יחזרו להיות כמו פעם, כי המועדון הזה חשוב לי מאוד, אני אבא שעשה את התפקיד שלי בשנות ה-80, והיינו, גדלנו כאוהדים, ואנשים שאכפת לנו המועדון בכל מחיר, ובאים בכל מחיר, ולא משנה איזה קבוצה תהיה. אז אני מקווה שזמנים טובים יגיעו ויחזרו, ואנשים יהיה אכפת מהמועדון הזה, כי הוא יקר לכל כך הרבה אנשים, שבאמת באמת עובדים קשה, ואני רואה את זה יום יום.
יפה, יפה, יופי של גם פנייה ככה לאוהדים, אני מקווה שכמובן המשאלה הזאת תתגשם. שי גרינברג ידידי, אז תודה רבה על ההשתתפות פה ככה
תודה שהזמנת אותי.
בפרק. זהו, היה כיף גדול, ואנחנו
ממש
עוד
מעניין
נדבר
רצח
בהמשך
אגב.
העונה. מה אתה אומר, עדיאל?
אני אומר, מדהים, מעניין, כאילו כיף לשמוע מה קורה מאחורי הקלעים, ולא, אתה יודע.
לגמרי. אז זאת ההזדמנות שלנו באמת, שי, שוב להודות לך, וככה להמשיך את הפרק, אז עדיאל, בוא ככה נמשיך ובאמת ניכנס פה לאירוע של הישראליות שלנו באירופה, בנוסף כמובן להפועל חולון. אז בואו נתחיל עם הפועל ירושלים ביורוקאפ, וכמובן מה שקורה במפעל ובבית שלה. אז בפרק הקודם ככה הכנתי את הקרקע לקראת השיא ההיסטורי של 10 ניצחונות ברציפות של הפועל ירושלים באירופה, והיא עושה את זה. ומה זה עושה את זה? אני פה התכוננתי לשיא אחד, מהמשחק הזה יצאו כל כך הרבה שיאים. אני ישר אחרי המשחק שמתי לכם 3 שיאים בפרונט. קודם כל, כמובן, 10 ניצחונות ברציפות באירופה, הכי הרבה של הפועל ירושלים אי פעם. לא היה כזה, לא היה רצף כזה. היו גם עונות, אם אתה זוכר, אדיאל, שהפועל ירושלים אפילו לא שיחקה 10 משחקים באירופה, כל מיני עונות שהסתיימו לך במאזן 3-3 כזה. אבל פה 10 ניצחונות ברציפות באירופה, גם בזכות כמובן המשחקים. מנצחת ב-43 הפרש, 115-72. זה הכי גבוה של הקבוצה באירופה מבחינת הפרש. 43 נקודות, הכי גבוה קודם היה של אייק 40 הפרש, היה גם 39 פעם על קזאן, אבל זה גם הכי גבוה באירופה, סי הפרש של הפועל ירושלים באירופה מהשבוע האחרון, ובנוסף סי נקודות ביורוקאפ, זה רק סי יורוקאפ, לא סי אירופה, היה גם 118 נקודות ככה קודם, אבל סי ביורוקאפ 115 נקודות, לא היה דבר כזה קודם. 3 שיאים של הפועל ירושלים, ויש פה גם אגב עוד כמה שיאים באמת פנטסטיים מהמשחק הבאמת מדהים הזה של הפועל ירושלים. צריך להגיד, זה משחק שגם, אתה יודע, קורה אחרי העניין של מנרסה, אחרי 36 הפרש. תעשה פה את החשבון, אנחנו מדברים על 79 הפרש ביומיים. עכשיו, בוא נגיע פה ככה לפואנטה, ככה לסיי פרימיום נקרא לזה. 1.47 נקודות באופנסיב רייטינג, כמובן בממוצע לפוזיישן. זה הכי גבוה שקבוצה עשתה עונה במשחק ביורו קאפ, מבין כל הקבוצות. זה מן הסתם כשאתה קולע 15 נקודות, זה מאוד הגיוני. 0.92 בדיפנסיב רייטינג של הפועל ירושלים, זה הכי טוב שלה העונה. שוב, יש פה גם מספרים מטורפים, עם ג'סטין סמית של 11 דקות ו-15 נקודות ו-17 מדד, אוסטין ויילי של 15 דקות ו-17 נקודות ו-31 מדד ופלוס 32, באמת דברים משוגעים מהמשחק הזה. תראה, נכון, ואפשר לדבר על פערי הרמות ואפשר לדבר על הכל, וכמובן שאינדיבידואלית אני לא יודע כמה כל דבר פה הוא אינדיקציה, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך למשהו שאני אמרתי בתחילת העונה. אני בתחילת העונה היה לי פה טייק שגם ככה גזרתי בנפרד והעליתי לכם וברשתות, שלדעתי מה שהפועל ירושלים מנסה לעשות, קראתי לזה, היא מנסה לעשות את ה-19-20. כלומר, היה בסיס נחמד, בוא נמשיך עם המאמן, בוא נבנה על זה עוד קצת, בוא נלטש, ואז אולי יצא לנו יוניקרון, כי עונה 19-20, לדעתי לפחות, אולי מבחינת איכות ביצוע, ממה שאני זוכר, יש מצב שאפילו אולי העונה הכי טובה שנעצרה של הפועל ירושלים,
נכון.
מבחינת איכות הכדורסל. מסכים איתי אגב בעניין הזה?
כן, 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 כן.
זהו, אז
היא לא הקבוצה שהכי התחברתי אליה, אבל היא הקבוצה הכי...
זהו, אבל, כן. אבל באמת, כאילו, היה שם כדורסל ברמת איכות הכדורסל, איכות מטורפת, ואני גם אז וגם עכשיו אני לא חושב שזה עדיין שם. כלומר, אני אמרתי אז שאני לא חושב שהפועל ירושלים, כאילו שאולי יכולה להגיע ככה, אתה יודע, איזה מדרגה מתחת משהו כזה, אבל שכן מבחינת סגל זה יהיה קשה, אבל בוא נגיד מבחינת הרעיון, מבחינת המודל, זה לגמרי שם. אז באמת במדרגה היא עדיין לא שם, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל מבחינת הרעיון, מבחינת הקונספט, זה מתחיל להרגיש הרעיון. כלומר, זה מתחיל להרגיש ההתגשמות של הרעיון. כמובן, כל אחד בתקרת זכוכית שלו, אתה יכול לעשות את הדבר הזה ברמת טופ טופ יורוליג, ואתה יכול לעשות את הדבר הזה ברמת טופ יורוקאפ פלוס. אבל באמת, בטח מהמשחק האחרון, אתה מקבל את הפועל ירושלים, משחקת פנטסטי, פשוט פנטסטי, מבחינת אג'נדה, עזוב אותי רגע פערי הרמות, מבחינת אג'נדה, מניעים את הכדור, בעיקר דוחפים אותו קדימה, מאוד במהירות, המון תנועה גם ללא כדור של השחקנים, הכדור כל הזמן זז, כל הזמן יש חשיבה על הטבעת, ואתה יודע, זה אפילו קצת מזכיר, אתה גם מסתכל על החלוקה דקות, כל השחקנים פה בין 12 ל-22 דקות, שזה אגב פחות מאפיין את הפועל ירושלים, אבל זה אפילו משחק שקצת הזכיר לי את מלגה של 3 שנים האחרונות, אולי את ולנסיה של העונה, פריז של 2024, נגיד בעונה שהיא זכתה ביורוקאפ, אני באמת נתלה פה באילנות גבוהים, אבל זה הזכיר את הדבר הזה. צריך לתת פה קרדיט עצום, גם ליונתן אלון, יש פה התקדמות מאוד יפה שלו, פה גם עם שחקנים שהגיעו והוא קידם אותם והתקדם ביחד איתם. זה גם מרגיש שלכל שחקן, תשים לב, מרגיש לי שכל שחקן פה, יש לו, הוא יודע מה הוא עושה. אפילו כך ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, שאני תהיתי בתחילת העונה, כאילו, איך הוא השתלב, מה בעצם הערך המוסף שהוא מביא להפועל ירושלים. אתה מרגיש שאולי הוא נהפך יותר פה לאיזה, נקרא לזה הסטופר ההגנתי, לאיש למשימות מיוחדות אולי. באמת, יש גם הרגשה, אני לא יודע מה קורה שם בחדר ההלבשה, אבל שיש חיבור טוב. ובוא רגע, אנחנו עוד מעט פה נדבר גם מסביב, אבל מקצועית זה מרגיש שמשהו טוב קורה בהפועל ירושלים.
כן, חד משמעית. קודם כל כבוד ליונתן אלון, באמת הוא בסדר. אתה אומר זכותך, תמיד אמרת את זה. אני חושב שהמשחק הזה צריך להיזהר ממנו. כאילו הוא עוד בשורה לגבי מה הפועל ירושלים עושה בזמן האחרון. פחות להתמקד במשחק הזה, כי באמת ווצלב זה באמת קבוצה שאתה יודע, לא יודע אם בסדרה מול מכבי נתניה לוקחת תמיד את הסדרה, בסדר? נבין שנייה את הרמה. אבל הפועל ירושלים, אתה צודק, כי קודם כל יש פואנטה בהתקפה. נתחיל מזה, יש פואנטה. השחקנים מבינים מה הבן אדם שקוראים לו המאמן רוצה מהם, ואז on top of this, יש לך שני שחקנים, בכלל שני שחקנים אני אומר, שאני מנסה לחשוב, רוב המשחקים שהם בסדר, הם השחקנים הכי טובים על המגרש. והם ג'ארד הרפר וקשיוס וויסטון, שאמרתי את זה בפודקאסט שלנו פעם אחרונה, לא מדברים עליו מספיק, לא בתקשורת על ווינסטון, לא מבינים את האירוע הזה, לא אוכלים
שהיה
אותו
פה מישהו
מספיק.
שבקיץ, אתה יודע, הרים ופרגן לווינסטון, אבל זה היה צריך להכיר אותו, כן? מרג'ו
נכון,
אמיר.
נכון, נכון. תראה, אני אהבתי את ההשוואה ל-2019-20, כי ב-19-20 היה לך את ג'ייקובן, היה לך את כאילו ג'ייקובן בראון, שזה כאילו הרפר, ואז היה לך את שלווין מק. ומק היה אדיר. היה מאוד, פשוט כמו שחקן NBA לגיטימי שעבר ליורוליג, והיה בערך ביורוליג, ובהפועל ירושלים הוא פשוט היה שחקן נהדר. אז אני אוהב את ההשוואה גם בהקשר הזה. קשיוס ווינסטון הוא עד כדי כך טוב, שהוא בעיניי טופ, אתה יודע מה, אני לא אתבייש להגיד, הוא טופ 5 גארדים ביורוקאפ, ברמת
גם
איכות התקפית, כי הוא פשוט מפלצתי. עכשיו, תחשוב על זה שנייה, מתי היה לנו שני נפצים כאלה, בכלל, מתי ראית קבוצת כדורסל עם שני נפצים התקפיים כאלה? קשה נורא, באמת קשה לקבוצה נגדם לשחק. אתה גם לא יודע מאיפה זה יבוא לך. אתה יודע, כי נגמר להם, לא בא להם לשחק לפי הסדר, לא בא להם לשחק את הפיק אנד רול, לא בא להם להזיז את הכדור לזוסמן שיזרוק שלשות, לא בא להם. אבל בא להם מקלוע סל, אז הם קולים סל. זה פשוט ככה. ואני חושב שמה שקורה להפועל ירושלים הטובה במשחקים האחרונים, זה קשיוס ווינסטון. זהו.
מעניין. דרך אגב, גם יובל זוסמן, אפרופו הזכרת אותו, התחיל את העונה מזעזע. שוב, נכנס לשיטה, נכנס לה, יש פה גרף התקדמות מאוד יפה של השחקן עצמו. עוד מעט אני אקח אותך לעניין הזה של השבוע ביורוקאפ, נתרחב פה למקרו, וכמובן גם נדבר על ארי סלוניקי. אני אגיד לך משהו ככה שאני ככה חשבתי על זה בשבוע האחרון, ומעניין אותי מה אתה תגיד על העניין הזה, כי גם מסביב, בסוף עוד פעם, דיברנו פה על השיאים, אחרי זה הפועל ירושלים אגב גם העלתה בדיוק את שלושת השיאים שאני העליתי יום אחרי ככה מישהו שלח לי, וגם פתאום יש לך, דיברתי פה, אגב נתתי לא מעט ביקורת על מחלקת המדיה, ואני מרגיש לפחות שבקריטריונים שאני הצבתי יש שיפור מסוים, כלומר זה לא כבר, פעם היה הרגשתי שאפילו קשה לי, אין מספיק תכנים על כדורסל, בוא נגיד את זה ככה, על כדורסל יבש, ואני חושב שיש שיפור בנושא הזה, זה ניצנים של שיפור, בוא נקרא לזה ככה. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל השבוע פה לירושלים גם שלחה ונשלחו יותר נכון בכל מיני קבוצות אולי או מקומות, גם סקרים כזה של מיקוד לאוהדים, להכיר אותם יותר, זה דבר שאני מדבר עליו פה בערך איזה 3-4 שנים, ה-day one של הפודקאסט הזה, בנוגע אגב לכל קבוצה, אז יכול להיות שגם בנושא הזה יש, מה שאולי מוביל אותי למחשבה, שהאם הפועל ירושלים מאז ההצטרפות של מתן אדלסון, נמצאת במקום הטוב ביותר שהיא הייתה בו? זאת שאלה מעניינת. מקצועית, אגב, פר כדורסל, איך שהם משחקים, אני חושב שמאז 19-20, זו האיכות ביצוע הכי גבוהה שהציגה הפועל ירושלים מאז. עדיין, לדעתי, נגיד, יורו-קאפ של עונה קודמת, עם הפועל תל אביב ווולנסיה, אני לא חושב שזה היה מספיק לקחת. יורו-קאפ
נכון,
של העונה,
ברור.
זה כבר סיכויים הרבה יותר גדולים. גם עוד מעט אני מדבר איתך, זה לא צ'יפס. אנשים פה חושבים שהדרך סלולה, ממש לא, תחכו בחשש העיר, בשקטש, תנו את הכבוד. אבל מה אתה אומר?
טוב, העלית פה כמה נושאים. אז בוא נדבר שנייה על הנושא של המדיה. אני לא סבור כמוך, אני חושב ש...
אמרתי, רק אני אדגיש, אני אמרתי ניצנים, ניסיתי להיות אופטימי.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תראה, אני כאוהד, אני חושב שכשמגיע למשחקים ומנוי וזה, צריך לדבר על כמה המקסימום טופ של ירושלים שצריך אולי להביא בכלל למשחק, וזו שאלה בפני עצמה, אבל בואו נגיד כמה דברים שמפריעים לי במוסד הזה שקוראים לו ירושלים. תראה, אני הייתי במשחק של הקודם, כאילו, איך קוראים להם הספרדים?
מנרסה.
למנרסה. עכשיו, מדרסה, ואתה אמרת את זה בפוד שלך, פמפמו, וואו, תבואו, מה הם עשו לנו וזה, תבואו, תבואו. אוקיי, באו, נגיד באו 5,000 אנשים. אני באתי עם אוהד מכבי, חבר שלי. הוא אומר לי, תשמע, כל כך שקט פה בבין לבין. עכשיו, ואני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, לא, לא יודע, אין אווירה של כדורסל, אנשים באים לראות את המשחק והולכים הביתה. אני אומר לו, מה אתה מצפה? הוא הראה לי, מה זה מכבי תל אביב במשחק חזרה הביתה. אתה מבין שאין תשוקה, אני אומר את זה, עכשיו, זה האוהדים שאין להם תשוקה, אבל גם המדיה, כל העולם הזה של הפועל ירושלים לא יודעים לייצר את התשוקה הזאת. משחק ראשון על אדמת ישראל, איפה תביאו איזה חולצה תחלקו לאוהדים, תנו איזה משהו, דברו על זה, אתה יודע, כאילו משחק על הדרך, על הבבל, מה זה הדבר הזה, אתה יודע, זה, איפה אנחנו נמצאים? מתן אדלסון שבא מתרבות אמריקאית, הוא הכי יודע מה זה. מה זה משחק פלייאוף, אתה יושב, נותנים לך מגבת, נותנים לך חולצה. מרצ'נדייז, משהו. זה נקודה רעה אחת. נקודה רעה שנייה, היא שהפועל ירושלים לא השכילה ולהבין שהמשחקים שם משודרים בספורט 1-2. ספורט 1-2, אף אחד לא מכיר. בסדר? לא יודעים שקיימים שם משחקים. ערוץ
לא, מה זאת
הספורט לא
אומרת?
מדבר בכלל. מה זה?
אנשים יודעים שזה משודר שם, זה
לא,
יוצא בתשלום,
אנשים
לא?
שיודעים שמחפשים את הפועל ירושלים הולכים לשם. אני אומר שמי שצופה בערוץ הספורט, בחדשות הספורט, הוא בכלל לא נמצא באטמוספירה של ספורט 1-2, לא מודע לזה שיש הפועל ירושלים. עכשיו,
כאילו,
נדבר
רק
איתך ש...
כשנזקק את הסיטואציה, אתה מדבר על סתם אוהדי כדורסל, שאין
נכון.
להם מנוי,
נכון.
והם פשוט, כאילו, אתה יודע, אין להם את הערוץ, אז הם יכולים
אנשים
לחפש את
שצורכים
זה.
כדורסל, בדיוק, צורכים ספורט, צורכים כדורסל, ולא מנויים לספורט 1-2 עדיין. עכשיו, אתה רוצה לעורר אותם להגיע. איפה הפימפום? פמפמו ברשתות, תרגטו אנשים, פמפמו ב... אתה יודע, תגיעו לעוד קהל. מה קורה? אנשים לא יודעים. אני אומר לך, חברים שלי, אוהדי ירושלים, לא ידעו שהיה משחק נגד ורוצלב. כשאתה שואל
וואלה.
אותי, מה, איך יכול להיות? אני אומר לך, לא ידעו. איך יכול להיות? זה פאולים ענקיים, הם לא מספיק על זה שם, הם לא מבינים שצריכים להגדיל את הקהל ואת האהבה לדבר הזה, ואי אפשר להבין, תמיד ערוץ הספורט, חדשות הספורט, זה הדיפולט, אם זה לא שם, צריך להגדיל ולעשות, ושנה שעברה זה ישראל היום, שנה זה ספורט 1-2, מישהו שם חייב להבין את הדבר הזה, כי לדעתי מפספסים פה אוהדים פוטנציאליים על עונה מדהימה.
אגב, אני, קודם כל אני מסכים ככה עם באמת רוב גדול של הדברים שאמרת, גם אני מדבר עליהם פה, כמו שאתה יודע, הרבה מאוד בפודקאסט אצלי. שוב, כן, שוב,
כן.
לגבי הסקר, אתה יודע, הסקר שהם עשו על הזה, ויש אולי ניצנים, אבל אני מסכים איתך שבמקרו, בוא נגיד, אני הזכרתי בתחילת הפרק את מלאגה. עזוב, אף אחד לא ביקש פה מג'רד הרפר להתחפש למלך. שוב, תסתכלו מה קנדריק פרי שם על עצמו, זה באמת גדול. זה באמת גם מוכיח לך כמה החיבור, וכמה אתה יכול להגיע עם חיבור של שחקן לעיר. אחרי זה גם יכול להיות בשיקולים של עוד דברים, אבל לא ביקשתי מג'רד הרפר ללבוש את, לא יודע מה, בגדי המלך שלמה בהצגה אלטרנטיבית בירושלים, whatever. אבל כן, יותר פעילויות בתוך העיר, יותר דברים. שוב, זה כמובן תמיד בסוף אותי הוביל לשאלה הגדולה של האם באמת הפועל ירושלים מעוניינת לגדול. כי אני פה דיברתי בכמה פרקים על דיסוננסים שיקרו, במידה והפועל ירושלים תגדל, במידה ויהיה לה קהל יותר גדול. עכשיו זרם של אוהדי ביתר שברובו מוריד את הראש, לא יוריד את הראש שהקהל יהיה גדול יותר. אתה מבין, יש פה המון עניינים שאני שואל גם כמה הם רוצים לקפוץ ראש לתוך הנושא הזה, אבל לגמרי איתך. כלומר, בסוף אם אתה רוצה, בסוף הרי בוא נלך הפוך. אם הפועל ירושלים רוצה להצליח ורוצה להיות ביורוליג, כלומר לזכות העונה ביורו קאפ, זה גם לא יהיה בשליטתה. כלומר, אם הקבוצה תצליח יגיעו אנשים, אם הקבוצה תצליח היא תגדל, ואז באמת עדיף לך כבר גם לדעת לאן אתה הולך, ובמקום לא לדעת לאן אתה הולך, אתה מבין? כי הכי גרוע זה שהקבוצה תסתכל, לא יודע מה, עכשיו תדרוס כל קבוצה באירופה, ואין לה מושג אפילו מה היא רוצה מעצמה, זה עוד יותר גרוע. כי אז גם ככל שהכוח שלך יותר עוצמתי, ואתה ככה מפעיל אותו במרחב, הסיכוי שאתה תיפגע, שאנשים ייפגעו, הוא הרבה יותר גדול, ככל שהכוח יותר גדול. כשהכוח יותר קטן, סיכוי יותר קטן, זה פחות נזק. אז זה טוב שיש הרבה כוח, צריך לדעת לאן לנתב אותו. אני
נכון.
איתך לגמרי בדבר הזה. בוא, אלא אם כן יש לך עוד משהו להוסיף בפן של
לא.
המסביב, אז בוא נחזור באמת לעניין של המקצועי. תראה, בסוף הפועל ירושלים עדיין שומרת על המקום הראשון בבית, בפער יפה. אגב, חוב קטן לגבי המשחק מול מנרסה, שהזכרת אותו, דיברת על כמות צופים, עדיין כמות אוהדים שהיו שם, עדיין אין את המספר באתר של היורוקאפ, זה יישאר כתעלומה. לא יודע, מעניין אותי מתי אתר היורוקאפ יעדכן אם בכלל כמה אנשים הגיעו, אבל אני שוב חוזר איתך לעניין של מה שקורה בבית של הפועל ירושלים. 11-2 חיובי, מקום ראשון, מקום שני בחצ'ש העיר, 9-4 חיובי, שדהבית המקום שלישי 8-5, עוד מעט נדבר כאן על אריס וקצת יותר למטה, ואולי קצת בית מקביל, אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על העניין של בחצ'ש העיר, שמנצחת גם במחזור הזה, אחרי שהיא מביסה את המבורג, מחזור קודם, מנצחת את שדוויטה במשחק שלא היה ביד שלה, היא הופכת את התוצאה במחצית השנייה, המשחק הכי גרוע של מלך היפנין מאז שהוא הגיע לבחצ'ש העיר, עם 4 נקודות ואחת מ-10 מהשדה, והיא עדיין מנצחת את זה, היא עדיין מנצחת את זה, למרות שעדיין כל השחקנים שלה לא בהכרח נכנסו לעונה. זה משחק נגיד שמתיוש פוניטקה לא משחק בו, אגב מתיוש פוניטקה זה סיפור הזוי, הבן אדם עוד לא קלה שלשה העונה, ומתיוש פוניטקה זה שחקן שיודע לקלוע שלשות.
לא ברור מה קורה בו באירופה. אני לא מבין איך בפולין השחקן הוא ככה, וזה פשוט, זה לא פעם ראשונה, כן?
כן, הוא כרגע עומד על 0 מ-14 ל-3 בטוטל, גם זה גורם לו לזרוק פחות הדבר הזה, אבל שוב, זה משחק שאם אתה הולך על בחצ'ש העיר, אז כן הגיעו לפה שחקנים אחרים, היא מנצחת אותו גם דרך יותר ככה, בסגנון של שדוויטה נקרא לזה, ושל זווזדן מיטרוביץ', ומט מיטשל מגיע פה, והקפינר, וקוונוך, ואני דיברתי על זה המון, במפגש של הפועל ירושלים מול בחצ'ש העיר, כי בעיניי לפחות, מבחינת כישרון, זאת אולי הקבוצה שהכי מאיימת לא רק על רשות הבית, אלא על התואר. גם בשקטש כמובן אפשר לשים אותה ברשימה פה ביחד עם הפועל ירושלים בחצ'ש העיר. בורק זה סיפור מאוד יפה העונה, אני לא יודע אם יש להם מספיק כישרון לזה עד הסוף. כמובן שצריך לספור גם אותם ואת בודדשנוס ואת טורק, הכל בסדר. אבל בסוף, כשאתה מודד את זה במכלול של הכישרון, איכות ביצוע, מה יכול להיות, זה אולי היריבה הכי קשה. וקורה פה משהו מאוד מעניין, קורה פה משהו מאוד מעניין ששווה שוב להתמקד בו. במשחק של בחצ'ש העיר הפועל ירושלים דיברתי על זה, שהאסטרטגיה של הפועל ירושלים הייתה בהתחלה קודם, מה שנקרא להכניס את הרפר אל העניינים, קלה שם 8 נקודות, ואז לבנות הכל סביבו. ובעצם לבנות על זה עוד קומות ולהכניס דרך זה עוד שחקנים, ובחצ'ש העיר די עשתה כזה הפוך, אתה יודע, קודם ניסתה להכניס כמה שיותר שחקנים, ואז לייצר אולי כוח יותר גדול, ותשים לב כי האסטרטגיה הזאת היא מתחילה להיות מאוד בולטת אצל שתי הקבוצות. שתי קבוצות פחות או יותר, בוא נגיד מבחינת איכות יבשה של שחקנים, פחות או יותר אותו סדר גודל. אגב, אתה יכול להשוות גם את המאמנים, אין הרבה ניסיון, מאמנים מאוד צעירים יחסית, כן? הרבה אמביציה, די open mind לדעתי. אתה מסתכל גם מבחינת סגנון משחק, שתי קבוצות שעל פניו יותר אוריינטציה התקפית, הפועל ירושלים קצת יותר, אבל דומות יחסית. ויש פה אסטרטגיות שונות, כלומר, ואנחנו נדע רק בסוף מה נכון. בחצ'ש העיר מאוד אירופאית במרכאות, כלומר, היא מאוד שיתופית, מאוד מנסה להכניס על ההתחלה כמה שיותר שחקנים, היא מאוד גם, אתה יודע, כך למשל שחקן כמו מלה קייפלין, היא מאוד מנסה לא בהכרח לבנות את זה כל הזמן סביבו, אלא כן יותר, אתה יודע, לנסות שההוא ייכנס וההוא ייכנס וההוא ייכנס, ואז בסוף, אני לא יודע אם זה הכוונה שלהם, אבל בפרשנות שלי, אולי ב-state of mind, נגיע הכי חזקים לסוף באג'נדה הזאת. הפועל ירושלים, תשים לב, יש פה כמה שחקנים מובילים, שזה בעיקר הרטר כמובן, שבלעדיו זה אין מה להשוות מבחינת משקל של שחקן בכל קבוצה אחרת, ווינסטון, ג'סטין, אוסטין, וסביבם פחות או יותר לאט לאט דווקא כשהם יותר בפנים, בוא נכניס מתוך זה את כל השאר. עכשיו, זה קצת מזכיר לי, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, יש המון סרטונים ברשת, של משחק של לשים את הכוסות בסל, אתה מכיר את זה שיש לך טור של 10 כוסות, 2 מטר מרווח בין כוס, בין כל כוס, ויש איזה סל שאתה צריך לשים, אתה יודע על מה אני מדבר או שאין לך
לא,
מושג?
לא, אין לי מושג.
אז אני אתאר ככה למאזיננו, בעצם שני מתחרים, יש לך שורה של 10 כוסות, בערך רווח של נגיד 2 מטר בין כוס לכוס, וסל שאתה צריך לשים את כל הכוסות בסל. עכשיו, יש לך פה מרחק שאתה צריך לרוץ. השאלה, וזה מאוד מעניין, הרי אתה בסוף תמיד תרוץ אותו מרחק. השאלה, מה האסטרטגיה? האם אתה מתחיל מהכי קרוב, ואז הולך לרחוקים יותר? האם אתה מתחיל מהכי רחוק, ואז הולך לקרובים יותר? האם אתה עושה משהו אחר? ותמיד ברשת יש את הסרטון הזה, שמראים שני אנשים, שאחד מתחיל עם הכי קרוב, ואחד מתחיל עם הכי רחוק. עכשיו, מי שצובר את הכי קרוב, מן הסתם, צובר פער מאוד 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 גדול על ההתחלה, כי הוא מכניס ישר את כל הכוסות הקרובים לסל, ואז אפילו שנשארו לו רק, אתה יודע, 3 כוסות, אבל הם במרחק, ונגיד לשני נשארו 7 כוסות, שזה פער עצום, 3 מול 7, אבל שהם כבר הכוסות היותר קרובות, כן, כוסות 1-7 מבחינת קרבה, איכשהו תמיד מי שיש לו את מי שבעצם התחיל מהסוף, מנצח במשחק הזה. שוב, זה סרטונים שבאות בעצם מנסים לשדר איזה פואנטה מסוימת, אבל זה כן אולי, לא יודע, כי יותר קל לתת דווקא את הפוש הקצר יותר בסוף, כי יותר קל, אתה יודע, לצורך העניין, כי מבחינה מנטלית אולי לחלק יהיה יותר קשה דווקא כשהם בפער מאוד גדול לשמור עליו. יש פה הרבה מאוד פילוסופיות. למה אני אומר את הדבר הזה, וכמובן זה מאוד אינדיבידואלי, כי הפועל ירושלים בתחרות הזאת היא מי שהלכה על הכוסות בהתחלה, ובחצש העיר היא מי שהלכה על הכוסות בסוף. כלומר, תשים לב, הפועל ירושלים עושה כדורסל מאוד פשוט, משחקת רק על החוזקות ועל הדברים שהיא יודעת, והשאלה האם באמת בסוף ברגע האמת זה יתגבש פה לעוד איזה מדרגה קדימה שאז היא תוכל לקחת את המפעל. ומהצד השני השאלה לבחצ'ה שעיר, אחד, האם כל האג'נדה הזאת, אתה יודע, הסלואו מושן הזה, הניסיון יותר באמת שממש ממש כולם ייכנסו טוב לעונה, וזה עולה לה במשחקים, וזה עולה לה בתאויות של שחקנים, וזה עולה לה בהיררכיה ברוטציה, האם הדבר הזה לא יתנפץ לה בפנים והיא פשוט אולי אפילו תעוף מהמרוץ, או שבסוף זה באמת יהיה הקיו שלה, ואז היא תגרוף את הקופה. זה סתם משהו בלבל רעיוני מאוד מעניין בין שתי הקבוצות האלה, וזה בעניין הזה, אבל מבחינת הערכה שלך, הסיכויים של הפועל ירושלים כרגע, באחוזים, כמה אנחנו מדברים על לקחת היורוקאפ?
לדעתי באזור ה... תשמע, זה לא חכם, אני חושב שבאזור ה-90% לוקחת, כי...
90
כן,
אחוז?
כן. כן, אני
אז
אגיד
אתה
גם למה.
בכלל, אני מבין, לא מחזיק פה מבחצ'ה שעיר, בשקטש.
לא, תראה, אני חושב שבשקשיר, כשנכנסנו לעונה, מאוד תפסתי מהם. אני חושב שהיא קבוצה מדהימה על הנייר. ואנחנו כבר מכירים, בוא, אנחנו כבר חצי שנה בפנים. אני אפשר לקחת את הפועל תל אביב כדוגמה, אתה יודע, של שנה שעברה, שלקחה זמן להתבשל ולהתחמם והכל. משהו מרגיש לי שבשקשיר היא לא אותו דבר. ואני חושב שהפועל ירושלים דווקא בהקשר הזה קצת דומה לוולנסיה, שמציגה את היכולת היותר טובה וקבועה לאורך כל העונה.
אני רק
אני
מזכיר
מאמין
שוולנסיה
שזה,
הפסידה להפועל תל אביב.
אני יודע, ודווקא אני אומר, דווקא מרגיש לי שהפעם זה יהיה שונה, כי להבדיל נגיד מוולנסיה, וולנסיה היא קבוצה צפויה, זאת אומרת, אם אתה יודע להתמודד איתה אז אתה תנצח אותה, ואתה יודע בדיוק מה הולך לקרות, ומי הולך להיכנס, וכמה דקות הוא יקבל, ומתי הוא יקבל את הדקות. זאת אומרת, נורא קל להתכונן, גם פיני גרשון תמיד אומר את זה, נורא קל להתכונן לקבוצות ספרדיות. הפועל ירושלים היא קבוצה לא צפויה, זאת אומרת, יונצ'וק לא בעצם, אתה יודע מה הם עושים, אתה יודע לנסות איך לשבש להם את המשחק, אבל בסופו של דבר אמרתי לך, לפועל ירושלים יש שני שחקנים ששנה שעברה, אתה יודע, היה את זה, דווקא היה את זה לוולנסיה, זה היה את קריס ג'ונס והיה את מונטרו, ואני חושב
לא,
שחושב
אבל
ששנה...
ולנסיה כן חילקה יותר את הדקות, ווולנסיה עשתה יותר
בדיוק.
בהמשכיות.
בדיוק, ואז מה שקורה שאצלי לירושלים יש שני שחקנים שאין להם באמת טיים לימיט. כלומר, אין מניעה אמיתית שג'ארד אבא ישחק 35 דקות. בוולנסיה זה היה קורה.
השאלה אם הם יעמדו על הרגליים בסוף העונה טוב
כן.
ויציב, זאת השאלה, אתה מבין?
כן.
וזה כאילו מה שאני חושב, שהעיר אולי מנסה למנוע עכשיו, אבל הדבר הזה יכול להתפוצץ, אגב, גם בשיקטש עושה משהו אולי דומה, זה יכול להתפוצץ לך בפרצוף, כלומר, אתה יכול פתאום להפסיד את המקום השני גם, ואתה יהיה לך פה רבע גמר בשיקטש בחשש העיר, הפועל
שמע, אני
ירושלים
לא
זה
חושב
עוד משהו.
שירושלים, תראה, בסוף ירושלים צריכה, שמי יהיה כשיר? היא צריכה את הרפר, והיא צריכה את אוסטין. הם כנראה השחקנים הכי חשובים בסגל. ומקבלים מספיק מנוחה, אתה יודע, זה שתי העמדות הכי עמוסות בירושלים. בירושלים יש לך שלושה רכזים ושלושה סנטרים.
טוב, זה
ועוד...
מעניין, אנחנו נקבל את התשובות בסוף העונה, אבל זה
כן.
מעניין, אני ממש לא אומר 90%, אני הייתי הולך פה נגיד על 40% להפועל ירושלים, הייתי מחלק עוד איזה 40% בין הטורקיות, או לא יודע, 50%, ועוד קצת פירורים לאחרות, אבל זה מרגיש לי, כאילו מרגיש לי שהמרוץ פה פתוח, בטח עם המשחק האחד הזה ברבע גמר, למרות ששוב, מבחינת יכולת עד עכשיו, אין ספק שהקבוצה שמשחקת הכי טוב ביורוקאפ בסיכום 13 מחזורים, זאת הפועל ירושלים, אבל שוב, אנחנו
ביפר
שתיים.
אבל נית,
כן,
זה לא באותה רמה אפילו, כן? אנחנו מדברים
אנחנו
כאילו
יודעים אבל
על...
שהשאלה היא גם איך אתה מגיע לסוף, אבל בוא אני רוצה להתקדם איתך באמת, בוא
כן.
נדבר על האם זה נשמר. אז לפני מכבי, בוא נדבר קצת על אריס סלוניקי, על החבר'ה האלה. קודם כל, אריס סלוניקי זה באמת סיפור הזוי במפעל הזה. אני ואורי פה בפרק של ההכנה דיברנו לא מעט על האריס, וגם דיברנו על העניין הזה, אתה יודע, על קבוצות יווניות, שאתה לא יודע לאן זה הולך, אבל מבחינת כישרון, הם היו יכולים להתפוצץ פה, ועושה רושם שקורה בדיוק ההפך, ובדיוק כאילו הצד השני של המטבע שדיברנו עליו. אני מדבר איתך פה על קבוצה שעוד חטפה בתחילת עונה, איזה 21 הפרש בלובליאנה, הפסידה בבית ב-10 לבחצ'ש העיר, והפסידה בבית ב-10 לקלוז', ועכשיו שני מחזורים אחרונים, הזיה מוחלטת, כלומר היא מפסידה בבית ב-29 הפרש לצ'ה דוויטה, מפסידה מחזור אחרון למנרסה 113-99, משחק אגב, זה היה בספרד, משחק שכבר הגיע למחוזות ה-30 הפרש, וזה עם המאמן החדש, זה עם איליצ'יץ', זה אחרי שהם מצרפים את אמינואה, אחרי שהם מצרפים את אנדוסיץ', עוד מעט נדבר על מה יש להם, אבל כאילו לא משנה מה הם עושים, זה פשוט, אפילו אני אגיד אולי נהיה קצת יותר גרוע. בליגה היוונית הם לא לגמרי, הם לא בצמרת. הקבוצה הזאת בסכנת ההפלה. אני חושב שהם יותר פינטזו על הטופ 4. מה אתה אומר?
דווקא בליגה אני ראיתי מקום רביעי, אם אני לא טועה, חמישי.
זה לא גבוה, שמע, זה לא מעל ה... כאילו זה לא שלישי נגיד, כן?
נכון, אתה יודע, אבל כאילו טופ 5, בסדר, אתה יודע, כאילו סולידית. ביורוקאפ זה אירוע לא ברור כל כך. שמע, קבוצה יוונית בינונית, ונחמד לצרף את המינו הזה, זה תמיד טוב, שחקן נהדר. אבל אתה יודע, בסוף הבינוניות הזאת עולה לך ביוקר. ואנחנו ראינו את הקבוצות האלה לא מעט, את הסטייל הזה. זה פשוט, אתה יודע, זה לא כמו אייק של פעם, שאתה דופקת מכות, מרביצה, מורידה אותך לקרשים, ואז מנצחת באמצעות האגרסיביות שלה. זה פשוט בינוניות לשמה. אגב, התייחסת לזה, זה קצת כמו כל המפעל הזה, שהוא די בינוני. בינוני ולא כיף לצפות במשחקים, אפילו ברמת כמה הוא בינוני. אבל קבוצה בלי מעוף. תשמע, בוא נדבר על זה. מבוא ל-30 הבדל בפעם הבאה, כאילו, אתה יודע, כאילו, זה יכול לקרות שם, זה, אין אפס. לא
דרך
אתפלא.
אגב, אתה מדבר איתי על הליגה היוונית, אז אני אגיד לך בדיוק, זה לא בדיוק מקום חמישי, זה 6-7 שלילי, כשהראשונות זה אולימפיאקוס ופאו, שלשתיהם ביחד יש הפסד, פאוק עם
כן.
9-3, אייק עם 8-4, יש פה עוד פורמיטס עם 6-6, מיקונוס עם 6-6, החבר'ה האלה, פריסטריה, הם גם יכולים, כשיושלמו פה משחקים, למצוא את עצמם מקום 9.
כן.
שוב, אני לא כזה מסכים איתך על אריס סלוניקי, כלומר אני חושב שיש להם את זה מבחינת שחקנים. יש פה מבחינתי הפתעות מאוד שליליות. שמע, אתה מדבר איתי פה על סגל יחסית עשיר, ברייס ג'ונס הוא אחלה שחקן, דיברנו אמינואה, אתה יודע, יש פה את קולבוקה, שהוא שחקן נחמד, רוני הראל, שחקן נחמד, סטיבן אינוק, שחקן נחמד מאוד. היה גם
בינוניים, נייט, בינוניים. זה
סטיבן אינוק
בינוניות.
גם היה ביורוליג, אלייג'ה מיטרולונג, תראה,
בינוני.
הכל בסדר, הכל בסדר, בינוניים, בינוניים, אבל כשזה מצטבר, היא הייתה אמורה להיות פה, בוא נגיד ככה, את הטופ 6 בבית הזה, על פניו לכאורה עם הסגל, היא אמורה לעשות. וזה בוא נגיד ככה, זה לא יודע, אני אומר לך שוב, היא פצועה, היא מסוכנת מבחינת המצב שלה, היא חייבת לנצח את המשחק הזה מול הפועל ירושלים, אחרת היא באמת בצרות לגבי הטופ 6, כשגם נפטונס מתחילה, אתה יודע, ככה להיות שם כנמושת פרימיום בתמונה, ויש לך את ונציה ומנרסה וצ'דוויטה, לא פשוט בכלל. אם אני צריך להמר, הרצף נעצר. זאת בהרגשה שלי.
אוקיי,
מה אתה
מעניין,
אומר?
אני אומר 20 הפרש.
לפועל ירושלים.
כן.
מעניין. המפתח כמובן הוא האם הם ידעו לשחק את הכדורסל היווני הקלאסי, והם לא עושים את זה, ולעצור את הרפר. כמו שצ'דוויטה ניסתה לעשות והייתה מאוד קרובה, או שלא, ואז אתה יודע, ואז באמת יכול להיות שיהיה 20 הפרש. טוב, בוא נתקדם, נזרום ככה לכיוון המשחק היום, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, 4-0 הפועל ירושלים העונה על מכבי והפועל תל אביב, שזה הזוי לכשעצמו לדעתי, לא יודע אם ציפינו לדבר הזה. עוד מעט נגיע לשבוע של מכבי ביורוליג, אבל דבר איתי קצת מפתחות, רישומים, עניינים.
וואו, רישומים זה מעניין דווקא. טוב, תגיד לי מה אתה רוצה להתחיל, רישומים או
בוא נתחיל עם
הבטחות?
הכי פשוט, בוא נתחיל רישומים. אני דווקא לא יודע כאילו מה יש להסתבך. הפועל ירושלים מן הסתם תרשום, אתם תדעו את זה ישר שאתם מן הסתם תאזינו. ארפר ווינסטון, למב בג'סטין אוסטין, זה מה שאני חושב.
נכון.
ומכבי, בהנחה וווקר לא משחק, אז מה נשאר לך? יש לך קלארק, ויש לך בעצם תרשום את בריסט ואורד וסנטוס, ואיפה לונדברג, אז הנה חמישה שחקנים.
בוא נחשוב, אני מנסה לחשוב, רגע, אמרת ג'ימי קלאר? כן, אמרת.
אמרת ג'ימי קלארק, שוב, דאוטין אני לא חושב שהוא ישחק, הוא לא,
לא,
אני לא יודע מה
לא.
מצבו. וווקר לא משחק, אז ואנקינס פצוע, אני לא חושב שלמכבי יש בכלל...
אין להם התלבטות אפילו. תראה, לגבי ההתלבטות ירושלים, הדבר היחידי שאני הייתי מתלבט, עדיין יש לך גודל, יש לך טי ג'יי ליף וסורקי, סורקי תמיד עושה בעיות. וסנטוס, ואז יש לך את ריימל וכל הנגרים שמרביצים. האם לא כדאי ללכת על שחקן? זו שאלה. האם אתה הולך על ג'סטין סמית? האם אתה הולך על למב? לא יודע אם אתה מראה למב ולא ג'יי 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 או איזה המובלי.
פה זה
מעניין.
מתחבר לאסטרטגיה, כי אני אפתיע אותך. קודם כל אגב, אתה יודע מי פייבוריטית לפי סוכניות הימורים?
נו, ירושלים?
לא, לא, מכבי תל אביב, פייבוריטית בביתה, מה שנקרא סוכניות, בטח, אני חושב שבישראל זה עוד צמוד. סוכניות הימורים זרות גם נותנות פה מינוס של 7 למכבי, כלומר, ממה שאני זוכר, יחסים לכיוון מכבי דווקא, שאולי היינו מצפים עם המגמות של הקבוצות שזה יהיה יותר צמוד, אבל זה כן משהו שככה, אתה יודע, צריך לשים ולמקד אותו בשלב הזה. עכשיו, זה מוביל אותי לעניין הבא, וזה העניין של האסטרטגיית משחק, אפרופו רישומים שדיברנו. אני טוען שאם אתה מסתכל, המפתחות הם מאוד פשוטים. פועל ירושלים צריכה יותר לשחק דווקא את הכדורסל שלה, לשחק מהר, לדחוף את הכדור קדימה, בדיוק מה שהיא עשתה במשחקים האחרונים, לנסות לרוץ ביד אליהו, כמה שזה נשמע הזוי, ודווקא מכבי, בסיטואציה הנוכחית, בהנחה ואין ווקר ואין דאוטין, היא צריכה לנסות לשחק יותר הגנתי, יותר לאט, על כל המשתמע מכך אגב, יותר מבוקר. אני אגיד לך גם למה, אתה מסתכל שחקנים אינדיבידואליים, כל שחקן אתה יכול לחלק את ה-100% מהו בין אוריינטציה התקפית לאוריינטציה הגנתית. ארפר זה לגמרי אזור של 90-10, ווינסטון גם 80-20, בסדר? ג'סטין, אוסטין, שחקנים עם אוריינטציה התקפית שעולה לאוריינטציה ההגנתית באינדיבידואל שלהם. היחידים בהפועל ירושלים שאתה יכול לומר, כאילו אולי הם יותר הגנתיים, זוסמן נגיד, אולי, או שזה 50-50, ג'וזאיה, אבל זה בגדול, מאוד ברור מה הקונספט של הפועל ירושלים. אגב, כל מי שחושב שזה קשור איכשהו לג'יקיץ', אין שום קשר, זה לגמרי יונתן אלון עושה מה ש... עושה מה שקטש עשה לדעתי בהפועל ירושלים מבחינת רעיון. אבל תשים לב במכבי, איפן אונדברג, אולי, כאילו, אתה יכול להגיד אפילו 50-50, ג'ימי קלארק זה לגמרי 50-50, גם שחקן כמו נגיד ג'יילן הורד, זה אולי 70-30 מבחינת אוריינטציה התקפית הגנתית, כלומר, מרגיש לי שדווקא מכבי באה עם סגל שיותר יתאים לו משחק עומד, והפועל ירושלים צריכה לרוץ, מה אתה אומר?
אני מסכים, אני חושב ש... כן, אסטרטגית אני מסכים איתך. למרות שמכבי תל אביב, בוא לא נשכח, עם כל החסרונות, עדיין קבוצת התקפה מאוד מאוד טובה. ראינו ביורוליג שהיא בסוף היא מתעייפת. זאת אומרת, אין לה מספיק כלים להחזיק את הדבר הזה, אבל לא יודע מה הייתי הולך לשיוטאות מול הפועל, מול מכבי תל אביב. אני חושב שדווקא במשחק הזה זה עניין טקטי. זאת אומרת, החיסול תמיד של תמיר בלאט, במשחקים, זה מה שנותן לירושלים את הניצחונות. ואת זה יונתן אלון יודע. עכשיו, השאלה איך קטש שיגיב זה שאלה אחרת. אבל אין בסוף למכבי תל אביב מספיק כלים היום כשלוני לא נמצא. אז בסוף יש מגבלות מאוד מאוד גדולות ברמת האיכות של איך הם יכולים לסכן את הפועל לירושלים. אני כן מסכים איתך שכמו שראינו עם ריאל, ככל ש... כלל השחקנים, אני לא משווה את ריאל להפועל ירושלים, אבל אם הפועל ירושלים תדע שכל אחד מהשחקנים שעולה זה פייר פאור ונותן בראש וקורא את ה... רץ על הפרקט ונותן ומפציץ וזה, יש סיכוי שמכבי פשוט תקרוס באיזושהי נקודת זמן ו... ולשם הייתי לוקח את זה. אבל אני עדיין, אם אני יונתן אלון, אני קצת זהיר מהעולם ההתקפי הזה, כי מכבי טובה בהתקפה, לא
לגמרי,
טובה בהגנה.
מכבי, שוב, נזכיר, לכן אני חושב שמה שאמרתי הוא כאילו יותר הצד המפתיע, כי הרי האובייסט אומר בדיוק הפוך, אבל אתה צודק, כלומר, מכבי מהבחינה הזאת, אם היא מתלבש לה בהתקפה, ואם זה, אתה יודע, מהימים, וזה בדרך כלל גם קורה לה לפעמים בדרבים שהיא מערכת ביד אליהו, מה שנקרא, פה לירושלים, גם אם היא מתחפשת לריאל מדריד, אני לא בטוח שהיא תנצח, אבל עוד פעם, אני כן הייתי הולך עם מה שאמרתי, כי שוב, מבחינה אסטרטגית יבשה, אין ספק שזה אולי הדבר ככה, לפחות במשוואה הפשוטה יותר נכון, אבל זה מאוד מעניין מה שאמרת, כי יש פה גם את העניין של הניסיון, וכולנו מכירים את הניסיון פחות או יותר במשחקים כאלה. הימור שלך, מה אתה אומר?
אני הולך מכבי.
כן, אני גם, תראה, זה כבר 4-0 הפועל ירושלים, אם זה יהיה 5-0 על מכבי והפועל תל אביב, זה כבר מטורף לחלוטין. אז אני גם
תגיד לי,
חושב
אני פותח,
שזה...
אני ברשותך פותח פה סוגריים של החיים, כן?
כן.
תגיד לי, אתה טריק ג'ונס, את האירוע, אתה שמעת מה הסיפור היה שם?
אני אגיד לך את דעתי, ופה גם נתקדם לכיוון מכבי תל אביב ביורוליג. אני מאוד זהיר עם הדברים האלה, מהסיבה הפשוטה שלא אני מנהל את המסע ומתן, לא אני מכיר את ה... אתה יודע, לא אני דיברתי עם מי שניהל את המסע ומתן, מבחינת גם כאילו ברמה של שותף, כן? אני לא מדבר איתך ברמה של הדלפה. אני
כן.
מדבר איתך ברמה של... הוא שותף שלי שאני איתו ועובד איתו, ויש במשחקים האלה תמיד מרגיש לי המון אינטרסים והמון כיוונים. אני לא יודע ברמת ה... ואני רוצה גם לשמור על ה... אני לא יודע הזה, כי עוד פעם, מכבי צריכה סנטר, בסדר? כל העונה היא צריכה סנטר, ואני תמיד אוהב לשפוט במבחן התוצאה. היא לא הביאה את הסנטר הזה, וזה לגמרי עליה. האם הייתה פה הזדמנות שהיא פספסה, לא פספסה, היה פה אשלנות? אני אפילו לא נכנס לזה, כי מה זה רלוונטי במבחן התוצאה? במבחן התוצאה, מכבי תל אביב, עזוב איך שהתחילה את העונה,
אתה צודק, אתה צודק.
שערורייה.
אבל העניין הוא, אני אגיד, אני מקווה שאנחנו מדברים על אותו פיל, אני אגיד, אני לא יודע אם המאזינים מכירים, אבל יש שמועות ש... אתה מכיר את השמועה?
עזוב את השמועות, אני אגיד לך
לא, אני
למה.
אגיד לך למה זה משנה,
כן.
ואני אקח את זה שנייה לתמונה הגדולה יותר. כשקבוצה לא רוצה שיהיה לה, כאילו שהנהלה, הבעלים, מזכותם המלאה לא לשדרג את הקבוצה שלהם, זה הבייבי שלהם שעשו מה שהם רוצים. האם יש איזה אחריות, האם הם לא מבינים שהם באוטמוספירה ספורטיבית? אני מקבל את הביקורות, אבל אוטומטית זה נכס שלהם, יכולים לעשות מה שהם רוצים. כמו שדיברת על זה, זה ביזנס, לא ביזנס. הם יכולים. הם יכולים להגיע להחלטה רשמית בנקודת זמן מסוימת בתחילת עונה שהם לא רוצים לשדר כי יש הוצאות וווטאבר, בסדר? זה דבר אחד. אם יש גורם הנהלתי שמצד אחד עשה משא ומתן ופיתח וקידם ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת איגוד שחותר תחת משא ומתן, מעבר לזה שזה נשמע לי הזוי וקצת עצוב, זה כבר אתה אומר לעצמך, מכבי הגדולה, ואני אומר את זה, אתה יודע, כאוהד ירושלים, כאילו, מה לעזאזל, מה קורה פה חבר'ה?
אבל
בואו.
פה בדיוק העניין, זה מאוד דיבור באוויר, אם לא אני ולא אתה יודעים, אני מניח, אלא אם כן אתה טוען כאילו משהו אחר, אני לא יודע. ולכן אני אומר לך שוב, אני אגיד לך גם מה בעייתי לי בסיפורים האלה. לפעמים הדברים, אנשים לא מבינים מה הם טוענים, אבל לפעמים הטענות הן כל כך חמורות, שאני אומר, אם הן נכונות, זה קבוצה טוטלוס, כלומר, אתם בכלל לא מבינים את האירוע, ואז אני כאילו שואל את עצמי, האם זה באמת כצעקתה? כלומר, האם באמת הדברים, ופה אני לא יודע, אני באמת אומר לך, אני לא יודע, זה מי שיש לו טענות ורוצה להגיד דברים, זה מה שנקרא שהוא יעמוד מאחוריהם, אני לא יודע, ואני אומר שוב, במבט מהצד זה גם מרגיש הרבה פעמים, שזה, אומרים too good to be true, אבל פה זה כאילו הפוך, כן? אני לא יודע, את האמת גם זה לא משנה. כלומר, ברמה של השורה התחתונה, שוב, זה מאוד משנה, אם אתה מתאר לי פה דברים שמערכת לא מצליחה להסתדר בתוך עצמה, זה משהו אחד, כאילו, עזוב, זה אירוע אחר. אבל באירוע המקצועי היבש, אז זה משנה, מכבי בנתה לעצמה תקרה מאוד נמוכה לעונה הזאת. דרך אגב, גם בליגה הישראלית, היא לא הקבוצה הכי טובה, על פניו, גם ביורוליג, מאוד רחוקה תיאורטית מטופ 10, ברמה, רגע של להבין מבחינת שחקנים, עזוב אותך בטבלה. זה הכל, זה הכל, וזה כן על הנהלת מכבי. אני כן, אתה יודע, גם פה הרחתי פרקים על המחאה ודברים. יש גם שאלות קשות מאוד לצד השני, כן? שלא שיהיה ברור. כלומר, יש שאלות של הטיימינג של הדברים, יש שאלות של בעצם מה המטרות, האם המטרות הן באמת רלוונטיות להיום, יש שאלות של האם לא מתנהל פה קרב פרסונלי. אנשים ענו עליהם, כן? וענו, אתה יודע, ענו את האג'נדה שלהם מצוין, לדעתי, כן? מהצד שלהם. אבל
כן.
אני חושב שהעניין הזה טיפה מורכב. אני כן רוצה להתקדם איתך לשבוע הכפול של מכבי, כי הייתה פה איזה, אתה יודע, עד ביירן, תנופה של 9 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ואז הגיעה הבומבה הזאת מול מינכן, ופתאום הפסדים, ברצלונה, ריאל מדריד, אני דיברתי פה פרק קודם, זה שני המשחקים שהיא מכבי מפסידה אותה מדי, אומרת שלום לחלום הזה, לא מבחינה התיאורטית, אבל כאילו אנחנו מתחילים להבין מה קורה, בטח בטבלה, והעניין הוא, ואני אגיד לך משהו מדהים שאני רוצה איתו מהשבוע כפול, קודם כל זאת תעודת עניות למכבי תל אביב, אני כידוע משחק בפנטזי, ואני השבוע שמתי כמאמן, אם אתה יודע, המאמן זה בעצם מי שאתה חושב שהקבוצה שלו תנצח, וגם בהפרש הכי גדול, כי זה בנוי גם על
כן.
הפרשים. שמתי פעמיים את המאמנים שהיו נגד מכבי תל אביב. כלומר, אני חשבתי בשבוע הכפול הזה, שהקבוצה כל פעם שהולכת להפסיד בהפרש הגבוה ביותר, או שהולכת להביא לי את מירב הניקוד, זאת מכבי תל אביב. כלומר, אני שמתי את מי ששיחק מולה, את, בפעם הראשונה את פסקואל, בפעם השנייה את סקריולו, ולא יודע, כאילו, בסוף, בגלל שזה שם בנוי על הפרשים וברצלונה, זה היה פלוס 24 ונגמר רק 10, אז כאילו הפסדתי 10 נקודות, אבל בשני כבר לקחתי 20. כלומר, התוכנית לא הייתה כזאת גרועה, וזו תעודת עניות למכבי, כאילו, אנחנו מגיעים לשבוע כפול, ואתה אומר, בוא, זאת הקבוצה שתקבל בראש, כאילו, שזה התפקיד של וילרבן, נגיד, יותר, אתה מבין? אני שואל את עצמי איך אנחנו יוצאים, כי אתה יודע מה? לא נעים לי להגיד, כי אנחנו מדברים פה על הפסד ב-10 הפרש לברצלונה, הפסד ב-12 הפרש לריאל מדריד, גם בתוצאה מאוד מאוד צורמת, 98-86, זה תוצאה שמכבי לקחה איתה את גביע אירופה, לפני 12 שנה, על אותה ריאל מדריד, לא אותם שחקנים כמובן, ולא אותם מכבי, אבל כאילו, וואו, יש פה סגירת מעגל מטורפת, ובואנה, כאילו, אתה אומר, 10, 12, יצאו בזול, כאילו, אולי אפילו מבחינה מקצועית, לא נעים להגיד, מכבי עוד הייתה טובה, מה, אני לא יודע איך להגיד את זה, ואיך להכיל בכלל את האירוע הזה.
תראה, אתה כל כך צודק, ומכבי תל אביב, שיש קצת, חבר'ה, אנשים פה התבלבלו קצת, ושכחו, ואני יודע שאתה לא שכחת, שמכבי תל אביב קבוצה לא טובה. זה שהם הביאו את איפה לודברג, ופתאום קלף משחק להם קצת, ומשחקים, ומנצחים קצת ניצחונות, וזה נחמד. והבאז הזה שחזרנו לארץ ליד אליהו, וזה נחמד והכל, חושב שמכבי תל אביב באמת קבוצה ששווה פליין. אז ידידה, היא לא, היא לא. היא באמת קבוצה לא טובה. בלי לוני ווקר היא קבוצה עוד הרבה פחות טובה. מישהו שבונה על איפה לונדברג שימשוך. אתה יודע, כאילו, זה מצחיק אותי. וזק הנקינס, עכשיו, אם היו מביאים את אריק ג'ונס, והיה לך את זה, את לוני ווקר, והאדם מתחבר, אוקיי, לא, אבל לפחות סגל ווייז, היה אפשר להגיד משהו. מכבי תל אביב לא קבוצה טובה. רובנו דירגנו אותה נקרא לזה, ברבע האחרון.
אני אפילו
כן,
פרגנתי למקום 14, אבל גם זה מרחק מטופ 10.
כמה אתה שמת אותה סוף תחילת עונה? 14?
כן.
אז יפה. אז אני שמתי אותה 18-19.
זאת התעודת, אני עוד החזקתי ממכבי.
לא, כי אתה שמת, כי אתה ייחסת קסמים לקטש. זה הבעיה. סגל ווייז, גם אתה ידעת שאיכות הסגל היא לא שווה 14. אין להם את זה, זה לא... יכול להיות שהחיבור פתאום ידעו דברים, אבל בוא, בסוף אתה יודע, אתה בונה על תמיר בלאט, רומן סורקין כפר עליו, אני אוהב אותו, אבל זה לא עובד, נו, וג'יימר קאג, זה לא שם, מה זה, זה לא, עכשיו לחשוב שהתנצח שבוע כפול בספרד, זה, אתה יודע, עכשיו היו כאלה שאמרו שתיקח אחד, תפסיד אחד. ברסה מקום רביעי, מציגה כדורסל איכותי, טוב, מאז שעם צ'אבי זה קבוצה אחרת לגמרי, ריאל מדריד זאת ריאל מדריד, לא יודע מה היו המחשבות, אבל אתה יודע, בסוף סיימו מקום 14-15, לא יודע, כאילו, זה עונה בנאלית, ופשוט פוינטלס, זה האמירה, פוינטלס.
והצרה תגיע, אם קאבי תצא מהמרוץ גם רשמית מוקדם יחסית, העונה יותר ארוכה גם העונה קודמת, אתה לא רוצה, אני זוכר את מקאבי נתקעת בעונות ביורוליג, עם שליש אחרון, רבע אחרון, שבאמת אין לה מה לעשות במפעל הזה, זה אירוע לא פשוט, זה אירוע שגם יכול לפרק קבוצה, במובן מסוים. בוא נדבר על מה שמכבי הולכת לפגוש, ז'לגיריס, וז'לגיריס זה אירוע מדהים, כלומר, אני, בפרק קודם דיברתי כמובן, ולנסיה הפתעת העונה, אתה יודע, שהממותגת מהקיץ, אוקיי, דיברתי על עוד קבוצה שאפשר כאילו להגיד, ז'לגיריס, וז'לגיריס לאט לאט תשים לב, באמת מתחילה למצב את עצמה כסוג של הפתעת עונה נוספת ביורוליג, כלומר המשחק האחרון שהיא נתנה מול הכוכב האדום בלגרד, באמת מהרגע הראשון הצגה היא מנצחת 99-67, לא פעם ראשונה אגב, היא נתנה פעולה בלגרדיות בז'לגיריו, תחשוב, פרטיזן, עוד מעט אני אגיד לך כמה נגמר, אבל נגמר שם איזה 40, בוא רגע אני אבדוק לך, כלומר שם הפרש מאוד 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 גבוה מול החבר'ה של פרטיזן.
פרטיזן גם אני ואתה משחקים, צורפים עוד שתיים על השלוש.
41 הפרש ו-32 הפרש על הכוכב, אנחנו מדברים על 73 הפרש מול בלגן.
כן.
אבל האירוע פה הוא אירוע הרבה יותר גדול, כלומר ז'לגיריס, קודם כל הסגל שלה היה מעניין גם בתחילת עונה, זה גם ככה, אני פה, אתה יודע, דירקטי אותה נגיד מעל מכבי וזה, זה ברור שיש פה משהו מעניין, כן הייתה שאלה מה יצא מזה, אבל בסוף אתה מסתכל קו אחורי, מאודולו, וויליאמס גוס, וזיל ון פרנסיסקו, שמה, זאת שלישיית קו אחורי מהטובות שיש היום ביורוליג, ומוזס רייט פנטסטי בעונה הזאת, ופתאום מגיעים לך פה עוד שחקנים, שאני לא יודע כמה חשבנו שהם באמת יהיו כאלה טובים, טובליס ובירוטיס, וגם הליטאים המקומיים שמביאים פה ערך מוסף, ז'לגיריס אחלה קבוצה, נזכיר, הקבוצה הזאת חטפה בבית ממכבי תל אביב במשחק מאוד מפתיע, אני לא חושב שיהיה פה דז'ה וו, אבל
שאלה, מה התקציב של ז'לגיריס?
וואו, אני לא יודע, אבל די מהנמוכים ביורו לפי פרסומים, אבל שוב
למכבי יש תקציב גבוה יותר, נכון?
אבל אז פה יגיעו דרך האנשים ממכבי, כן, אבל הם משלמים שם אקומדיישן פחות, ויותר זול, ואין להם מלחמה על הראש. נו, מה נגיד?
צריך ללמוד.
האם מכבי הייתה יכולה לבנות קבוצה יותר טובה? ברור, גם בתקציב הזה.
יפה, אז אני אומר, צריך ללמוד מהקבוצה הזאת, מה עושים ואיך עושים.
הליטאים שם מול הישראלים של מכבי, יש יתרון לליטאים גם, בוא נהיה יש.
לא, לא נכון, אתה חושב למה יש שחקן ברמה של רומן סורקין בליטאים שם?
אולי לא, אבל אתה תראה, טובליס נותן עונה אדירה ובוטקביצ'וס, ו...
נכון, 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 הם חלק מהמערכת, הם חלק מהסיסטם. ודווקא אתה יודע, אני אוהב את ז'לגיריס. אתה רואה קבוצה שהיא קבוצה, יש חיבור מטורף בין הקבוצה לעיר, זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, זה חבילה אחת, האנרגיה בז'לגיריו, זה להוריד את הכובע, היא תמיד שם, היא תמיד שם הקבוצה הזאת, זה לא יאמן, כל הכבוד, באמת.
גם היא
ופרנסיסקו זה,
תמיד
תשמע,
ממקסמת, מעניין אותי שאלה, קו אחורי, פרנסיסקו, מאודו לא, וויליאמס גוס, או הרפר, ווינסטון,
יאה,
קרינגטון, או שאתה אומר אין מה להשוות
איזה
בכלל?
מלוכלך אתה. לא, תראה, לא, בסוף קדין הורס לי פה, כן? קדין זה לא ברמה הזאת. אני חושב שהרפר שחקן יותר טוב מכל השלישייה הזאת. אני חושב שבמקום הנכון, אם תשים את הרפר, תעשה טרייד בין הרפר לפרנסיסקו, אני חושב ששלגיריס תהיה קבוצה עוד טיפה יותר טובה אפילו.
אבל שוב, צריך להגיד ז'לגיריס, נכון? כאילו עדיין עם השלישייה. טוב, זה ז'לגיריס ומכבי. בואו נתקדם להפועל תל אביב. שהפועל תל אביב בשבוע הכפול הזה שיחקה רק משחק אחד, כי המשחק מול פריז נדחה. למזלה, ולנסיה מפסידה בבית למונקו, אז היא עדיין נשארת במקום הראשון, שזה מגניב. כשאתה עם משחק פחות עדיין במקום הראשון. אז מבחינת הפועל תל אביב מצוין, אבל בואו נדבר על מה שכן הפועל תל אביב בעצם עשתה בשבוע הזה, וזה אחרי ההפסד להפועל ירושלים וכל מה שהיה שם. מגיע למשחק מול דובאי, מחצית ראשונה, מה שנקרא בקנטין, ודובאי במחצית הזאת, אפילו אתה יודע מה, אחרי זה גם דובאי ניצחה את פנר, אז זה קצת הורס לי את הפוינט, כי אני חושב שדובאי היא כן קצת, אתה יודע, קבוצה שהייתה נקרא לזה טיפונת אוברייטדית, אבל היא כן, אותי לפחות במחצית הזאת, היא נקרא לזה הפתיעה, אבל באמת מחצית שנייה אחרי שהפועל תל אביב יורדת במינוס 4, פשוט התפוצצות אדירה של הפועל תל אביב, והיא מנצחת את המשחק הזה 85-60, כן אותי אם אני טועה, הכי מעט שהיא ספגה העונה, נכון? היא לא ספגה משהו, לפחות ממה שאני זוכר, לא ספגה משהו עוד יותר מתחת. למרות
כן.
שגם פיראוס נגמר צמוד, אבל אם אני זוכר נכון, הם קלו שם יותר מ-60. זה מהבחינה הזאת. בכל מקרה, שוב, מחצית באמת, אתה יודע, אדירה של הפועל תל אביב, נזכיר, ביד אליהו, מול הקהל הביתי, מחצית שנגמרת 49-19, כן, זה אחרי מחצית ראשונה של 43-38 להפועל תל אביב, לדובאי, סליחה, 5 הפרש, לא 4. ומה הסיכום שלך לדבר הזה?
במשחק אחד המוזרים, זה פשוט קריסה של קבוצה, דובאי, אני לא יודע מה.
עשו מרסה דובאי.
תשמע, אני לא ברור. ובסוף אחרי זה היא הולכת לנצח את פנרבח, שתשמע, לא ברור לי מה קורה עם הקבוצה הזאת. מאוד לא יציבה, אבל צריך לתת את הקרדיט, אתה יודע, בסוף הפועל תל אביב, היא יודעת, אחרת יודעת לקחת. שתיים, יש לה שחקנים מאוד מאוד טובים, אתה יודע, להבדיל מהקבוצה השנייה, מהעבר השני של הכביש. אני לא יכול להגיד עליה שהיא קבוצה לא טובה. אז אוקיי, יכול דברים פתאום לא לעבוד, נקודתית, אם זה רבע, מחצית, משחק, שניים. הפועל תל אביב קבוצה ברמת כישרון, טופ יורו ליג. פשוט טופ יורו ליג. וזה נראה ככה, היא לא סתם במקום הראשון, זה לא מקרי. והמשחק הזה, לא, תשמע, זה באמת רכבת הרים, אבל אתה יודע, קיבלנו את מיסיה מיציץ' שחזר לבקר אותנו. ולייז'ה ובלייקני יודענו שפתאום נכנס לרידם. כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה כלים. צריך להגיד מילה על טיילר אניס, שזה באמת חבל על הבחור, באמת. שחקן מצוין, חוסר מזל מטורף. שוב, סיים את העונה, נכון? אכילס.
אני לא סגור על זה, אבל כאילו זה לא, בוא נגיד משחק הבא בסדר, הוא לא ישחק, כן? בוא, זה
לא, לדעתי אמרו, אם אני, נראה לי הוא אמרו שהוא
לא,
סגור על
שוב,
זה.
גם פציעות שהן כאילו מסתמנות
כן.
כפציעות חמורות, זה שאלה, יש פה כמה שאלות של גם גרף התקדמות ודברים, אבל לא יודע, אתה חושב שהפועל תל אביב עכשיו צריכה להביא עוד שחקן, או שהיא
לא,
בסדר?
לא, אני חושב, אבל מפריע לי, לא, יש לה את ים הדר. שפשוט צריך לקבל יותר דקות.
אני אגיד לך
הכל בסדר.
משהו חשוב, רגע, אני חוזר איתך למשחק עצמו. פועל תל
כן.
אביב העונה לא הפסידה שני משחקים ברצף, עד המשחק הזה בעצם ז'לגיריס הפועל ירושלים, שצריך להגיד, כן, אני מדבר על שני, לא הפסידה ביורוליג בכלל שני משחקים ברצף, אבל זה הפעם הראשונה שהיא מפסידה, לא משנה כמה שאתה מערבב את המסגרות, back to back, ליגה, אירופה, whatever, פעם ראשונה שזה ממש קרה לה על התפר של 25-26, היא מפסידה פעמיים. ואם הייתה מפסידה את המשחק הזה מול דובאי, היינו עכשיו מכריזים שהפועל תל אביב במשבר. והמחצית השנייה הזאת זה ממש כמו אוויר לנשימה, כי הפועל תל אביב כמובן המשימה שלה היא להוריד כמה שיותר את התקופות הלא טובות. וזה מאוד קלישאתי, אתה אומר כל קבוצה רוצה לעשות את זה. ההרגשה שלי שלהפועל תל אביב זה יותר קריטי, כי אם הקבוצה הזאת פתאום נשאבת לאיזה לופ של כמה הפסדים, עם איך שהיא
נכון.
בנויה, ועם הרוטציה היחסית קצרה שהיא משחקת, ההרגשה היא שזה יכול לגרור פה כדור שלג יותר משמעותי, נגיד, מקבוצות אחרות. וזה יכול ליצור בלאגנים, ויכול ליצור דברים. ולכן, זה חשוב מאוד, זה ניצחון מבחינת, לא רק מבחינת טבלאית ששומר אותה, וזה מאוד צפוף שם בצמרת, עוד מעט נדבר על היורוליג במקרו, אבל זה מאוד מאוד צפוף שם בצמרת, כל הפסד יכול להוריד אותך בדיעבד אחרי זה שניים או שלושה מקומות. לא רק שהיא בעצם, אתה יודע, מול דובאי, הסיכוי שדובאי עכשיו תעקוף אותה איכשהו אפסי, לא רק שהיא שומרת על הפער שלה מהקבוצות האחרות, זה גם חשוב מאוד למומנטום, ושבוע, בעצם, אתה יודע, בשבוע הזה, פועל תל אביב, אחרי, יש לה בעצם רמת גן, יש לה גליל עליון, ואז ביום שישי יש וילרבן בחוץ בליון. כמה זה משחק מוקש, כי וילרבן לא כזאת גרועה בבית. אם אני זוכר נכון, מאזן 6-4 חיובי, תכף אני אגיד לך מדויק, אבל כאילו יש מה לחשוש ממשחק הזה?
לא, אני לא חושב. צריך לתת גם קרדיט לידודיס, אתה יודע, אתה מרגיש שהפועל תל אביב בידיים
אגב,
טובות, בן אדם.
וילרבן 6-4 חיובי בבית.
ועדיין, הפועל תל אביב היא לא עוד קבוצה. לא, לא בדקתי מי השש שהיא ניצחה, אבל יש לי תחושה שהם לא כולם אריות היורוליג. הפועל תל אביב קבוצה מנוהלת, בסדר? איתודיס, אני לא אוהב את סגנון המשחק שלו, אבל משהו טוב מאוד 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 זה לנהל משברים, לנהל קבוצה, לנהל אגו, לנהל רוטציות. הוא איש ניהול פנטסטי. ואתה יודע, דקרת את זה נכון. אני חושב שהוא יודע מאוד טוב שאם הפועל תל אביב תיכנס לאיזה סלאמפ כזה, הדרדור יהיה משמעותי מאוד. והוא לא נותן לזה לקרות. השחקנים לא נותנים לזה לקרות. יש לך את מיציץ', אתה יודע. מה היה קורה נגיד אם וסיליה מיציץ' לא היה חוזר עם 19 נקודות? היה שוב קולע אחד מ-12 מהשדה?
השאלה
זה
מצד שני, כמה האירוע הזה של מיצ'י, כלומר, וזה גם דיברתי פרק קודם, כמה אתה יכול לבנות עליו, כאילו, שוב, יש שחקנים שהם שחקני טופ יורו ליג בפרסט קלאס, באמת מועטים שאתה אומר, הם תמיד יהיו שם בשבילי, לא יודע, וזנקוב באולימפיאקוס, בסדר? אני זורק. הייתה מחשבה להרבה אנשים שווסילי מיצ'י שיהיה כזה, הוא לא כזה, במבחן התוצאה הוא לא כזה. גם שאלה, האם זה דווקא אולי קצת יבלבל את הפועל תל אביב?
אבל אתה רואה שזה לא אירוע. תסכים איתי, זה פשוט לא אירוע. זה בגלל שיש פה ניהול מדהים. הוא לא אירוע.
לגמרי.
שחקן של 5 מיליון יורו, 6 מיליון יורו, אני לא יודע כמה, הוא לא אירוע.
זה
פשוט.
אגב, זה לגמרי. כלומר, גם כשהוא שם, גם כשהוא לא שם, אתה לא מרגיש, לא יודע, עכשיו זה נגיד כמו הרפר בהפועל ירושלים, לצורך
בדיוק.
העניין. לגמרי.
או כל דבר, לוני ווקר לא היה טוב, לא היה שלושה משחקים טוב, כל הסיפור עם קטש, הוא לא אירוע, זה מדהים, הם יודעים
אם כי
לנהל את
ופה זה
הדברים
כן
האלה.
שחקן שאני חושב שאיתודיס יחסית מחבב, אנטוניו בלייקני הוא כן סוג של מדד, כלומר, הנה, תפר את דובאי עם 25 נקודות, ותשע מ-12 מהשדה, והפועל תל אביב הייתה טובה, ודווקא בשני המשחקים של ההפסדים, קובנה, הפועל ירושלים, הוא לא היה כזה טוב, והפועל תל אביב הפסידה, כי זה אולי הקו תפר הזה, וזה האקס פקטור שלדעתי משתמשים בו יותר מדי בהפועל תל אביב, מבחינת כמה שהם בונים עליו את המשחק. כי לדעתי אגב האפסייד יכול להיות אפילו יותר גבוה במכלול, אבל זה הנה אולי כן אם אתה רוצה אינדיקציה אם שחקן מגיע או לא. אגב, אפרופו וילרבן, אמרנו 6-4 חיובי בבית, הפועל תל אביב 7-3 חיובי בחוץ, אז הנה יתרון גם בזה להפועל תל אביב. תשמע, וילרבן, אני מניח, תנסה קצת להרביץ, תנסה אולי להאט את הקצב של המשחק. תום ארטל יחסית נכנס לעניינים אחרי שדקולו, להבנתי כבר, אתה יודע, לא שם. לא יודע, עמדי אינדאי בעונה טובה מאוד, ממשיך. אין יותר מדי מה לספר על החבר'ה האלה ברמת השחקנים, בנוסף כמובן למה שאמרנו וציינו. צריך להגיד שבמשחק הראשון בין הקבוצות, שהוא לא היה כזה מזמן, הפועל תל אביב עשתה שם קאמבק מטורף בסוף, אבל וילרבן שלטה במשחק, והיא שלטה באמצעות הכדורסל הסזיפי, המתיש, אתה יודע.
זה הדבר היחידי שהיא יכולה לעשות נגדם, באמת. אין שום כלי אחר שהיא יכולה לנצח. שוב, אני לא חושב שהיא יכולה לנצח. להקשות, רק להרביץ.
כן, ואגב,
אחרת...
סתם למשל, שחקן כמו פולה בואה, שהצטרף אליה מטרפני, אפרופו השחקנים שלא הגיעו עם טרפני, לזה מול חולון, יכול, כאילו, הוא שחקן פיזי, הוא שחקן טוב, שוב, טהורה, בודיאן מסה, סייז בצבע יש לה בעמדות יותר פנים, עם עמדי אנדאי כמובן, אבל זה הנשק היחידי, פחות או יותר. אוטורו יצטרך לתת אוטורו, מוטלי יצטרך, כאילו, תהיה להם עבודה. אה? זה לא קבוצה של הסנטרים יהיה קל מולה, לדעתי.
נכון, מסכים.
טוב, ככה בואו נסגור את זה עם מה ש... אלא אם כן יש פה עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על הפועל תל אביב.
לא, אני שוב, בפינה הישראלית כואב לי, אבל זה מה יש.
אוקיי,
זה נכון.
בוא נזרום ליורוליג, מה שקורה
כן.
פה בכלל במפעל. קודם כל, איך אתה חווה את המפעל העונה?
חד משמעית הרמה ירדה. כדורסל כיפי תמיד, הרמה ירדה, זה ניכר. זה התחושה, אבל שמע, זה, אתה יודע, כמי שאוהב NBA וזה, יורוליג זה פשוט תענוג צרוף, כל משחק, תחרות. תראה, אתה דיברת על זה, לראיה הפער בין מקום ראשון למקום כמה? למקום 9 זה פער 2 משחקים?
שני
נכון, משהו
ניצחונות,
כזה?
כן.
זה מטורף. זה פשוט מטורף, כאילו, השוויוניות היא פסיכית, וזה מוצר נהדר. קבוצות חדשות נכנסות, אתה יודע, פועל תל אביב פתאום משחקת כדורסל טוב. תענוג, זה ברמה הכללית.
עכשיו בואו נדבר רמה פרטנית יותר. קודם כל אולימפיאקוס פנתינייקוס, אז שוב, אנחנו מכירים את הסיפור הזה באמת מעונות קודמות. כלומר, מי שמכיר פה את
כן, הם
הפרקים
הגיעו,
הקודמים,
אל תדאג להם.
יודע, הם בסוף יהיו בטופ 4, הם בסוף יהיו בפיינל 4, הם, נכון, כאילו, אני חושב שזה די צפוי. למרות שהם עכשיו, אתה יודע, הם מפסידות, מנצחות, אבל הם עדיין, אתה יודע, לאט לאט בסיזיפיות מטפסות למעלה. אני מאמין שהם יסיימו אפילו בטופ 6 בלי ה... מה שנקרא, בלי הפליין, בסדר?
כן.
מרווחת שטובה, ברצלונה זה שאלה כמה היא תחזיק שם, אבל בינתיים ברצלונה אחרי שני הפסדים החזירה בשבוע הזה בשני ניצחונות. ולנסיה, הפתעת העונה, אז אולי עכשיו משבר ראשון. שמע, ולנסיה זאת חידה, כי אני אומר לך את זה כאחד שאמר הפתעת העונה. זאת שאלה, פדרו מרטינז לפעמים והקבוצות שלו, אני גם מכיר את זה, אתה יודע, מסדרות שהוא הוביל 1-0 והפסיד 2-1, זו שאלה איך הם מסיימים את זה, מי כמוך יודע עונה קודמת עם הפועל תל אביב. אבל אני אופטימי לגבי ולנסיה מבחינתה, כלומר, אני חושב שוולנסיה אולי באמת יהיה פה הקבוצת יוניקורן, שעם התנופה שהיא נתנה לעצמה, יש לה, בטח אני מאמין שהיא תהיה בפלייאוף, אבל יש לה אפילו אולי מצב, זה מאוד תלוי מה יהיה
טופ
מול...
6, כן?
זהו, אני תוהה לעצמי אם היא תסיים בטופ 6, אבל יש לה את הפוטנציאל לגמרי. כלומר, מבחינת הזה, הפתעת העונה וכולי, לגמרי שם, בדיוק הקבוצה הזאת, שקבוצות לא כל כך יודעות מאיפה זה בא לה, אם היא תשמור על הקצב משחק שלה, ותשמור על החלוקת דקות, והאסטרטגיה בעיקר, של הכדורסל הפחות קונבנציונלי. קצת דומה אגב למה ש... כאילו לאג'נדה של מלאגה במובן מסוים, בטח מהשנים האחרונות, אז היא בהחלט, 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 יכולה אפילו לסיים טופ 6, מה, היא עדיין עם 14-7, מקום שישי פה משחק אחד פחות, מקום שביעי גם, זה יהיה מעניין, אבל אני הולך איתך לכיוון של התחיל, קודם כל הכוכב האדום, כבר מתנדנדת לך על הטופ 10, שזה אירוע אחרי, כאילו זה היה נדמה
לא,
שאולי,
לא יאמן,
כן, אחרי
באמת.
שיאניס עזב, אז כאילו אולי משהו התייצב, אבל לא, במשחקים אחרונים גם פחות טובים של קודי, וזו שאלה מה יהיה עם הקבוצה הזאת. מילאנו וירטוס זאת חידה, כי אני הערכתי אותם טיפה פחות.
גם
מילאנו
אני.
גם בגלל ההיסטוריה, אבל לא יודע, לא יודע.
אבל מסינה עזב, אז הם חזרו לשחק כדורסל.
אתה יודע מה הסיפור הכי מוזר פה?
נו.
אנדולו אפס. אנדולו אפס זה באמת סיפור שאני לא יודע מה להגיד לך.
אני
אתה יודע כמה
שמע.
הפסדים רצופים? בוא נגיד, שיין לארקין פצוע, הכל בסדר, אבל הקבוצה הזאת ביורוליג, חמישה הפסדים
קריסה.
רצופים, מפלרטטת עם המקום האחרון, ביחד עם פרטיזן ווילרבן, אבל בניגוד לפרטיזן, שמע, פרטיזן הייתה אמורה להיות באמצע, שם זה באמת אין מה להרחיב, עם כל הסערות שקורות שם, בסדר. ווילרבן צפוי. אנדולו, אני לפחות חשבתי, נכון, עם שיין לארקין, עם פואריה, אבל שהיא אמורה להיות נגיד בוודאי בטופ 8 בתחילת עונה, כי אתה מסתכל
כן,
על
גם אני,
סגל
בטח.
ווילר באב וקורדיניה ושחקנים שגם מגיעים מעונות טובות ופוריה ולארקין, אוקיי, אז פוריה ולארקין זה אתה יכול להגיד חצי קבוצה בסדר, אבל הנה גם מגיע סי בן מי, הם משנים, הם עושים, לאסו מגיע, כלום לא עובד, זה קצת כמו אריס סלוניקי ביורו קאפ, רק ש... לא יודע, מעניין, יהיה מעניין אם אנדולו.
גם מקום שמיני בליגה. אני באמת, אני כמוך,
זהו, הליגה הטורקית זה בכלל הזוי.
אני לא מבין. אתה יודע, בסוף יש דברים שהם מעבר לכדורסל. בסוף דברים, they are just not clicking. זה שם, אתה יודע, כאילו, אנחנו מפרסים פרש ולהביא, בסוף זה, אין קליק. זה מה שקורה. אנחנו מכירים הרבה קבוצות כוכבים, גם למכבי תל אביב את הקבוצות כוכבים, עם סוני ווימס וגאודלוק וכל האלה, זה פשוט לא התחבר. אני חושב שזה האירוע, זה פשוט, זה פיצוץ קולסיאלי. זה באמת אירוע לא ברור. וכמובן, אתה יודע, דיברת על הכוכב ועל שכנתה הפרטיזן, שזה גם כבר אירוע שצריך לסכם אותו. הסרביות משקיעות הרבה מאוד כסף, לא עושות כלום. אולי הגיע הזמן לחזור
הכוכב
אחורה?
עוד, הכוכב לגמרי בתמונה, טופ 10 וכאלה.
השנה, בערך. תראה, אני אומר, היינו מצפים ליותר, גם ממנה וגם מפרטיזן.
אגב, גם שם, בדומה למכבי, אתה אומר, עוד קצת כסף, אולי עוד קצת, דווקא, כמו שאתה אומר, השקעה וזה, כאילו, זה כן בדיוק על הקבוצות האלה במיד לבל, בהיי שלהם, שאתה אומר, אוקיי, בנו פה משהו מעניין, אבל כאילו, נגיד, אין סופרסטאר, לצורך העניין. זה לא בקבוצות האלה, מבחינת
לכוכב
סופרסטאר.
יש, לכוכב יש,
אוקיי, מונקה.
טוב, אני חולה על צ'ימה, צ'ימה זה אהבה שלי, אני חושב שהוא, אם הייתי בונה קבוצה ביורו, זה השחקן הראשון שאני מביא.
הכוכב בנתה בעיניי קבוצה מצוינת, בעיניי זו קבוצה שאמורה לעשות את אפילו, אתה יודע מה, אפילו, אני חושב ששמתי אותה אפילו באזור של פלייאוף או מקום תשיעי, היא אמורה להיות שם.
תראה, קודם מבחינתי כוכב ברמת כדור יורו ליג.
כן, גם קודי בתקופה טוב, היה בתקופה טובה.
הביאו את ג'ארד באטלר, נורורה,
כן,
תשמע, יש להם
אבל
קבוצה.
זה מעניין הסיפור של הסרבי, זה גם מעניין.
כן.
טוב, משהו נוסף שאתה רוצה ככה להוסיף?
אני חושב שאפשר לסכם שהסנטר הכי טוב ביורו זה... מי הסנטר הכי טוב ביורו לדעתך?
ניקולה
אני רוצה
מילוטינוב,
שתגיד.
בלי למצמץ, ואני נהנה ממנו בפנטזי. כל שבוע, ומי
מי
הפורד הכי
מילוטינוב?
טוב?
באמת?
כן, למה? מי אתה רוצה? טווארס? מה, מי אתה הולך? לא
לא.
טווארס.
לא, דווקא הייתי בטוח שתגיד לי את ה... נו, שנה
רגע,
שעבר שיחק
תן לי
נגד מישהו.
לנחש, תן לי לנחש,
נו,
תן לי
נו.
רמז.
טוב,
חלק עליון
תתחש.
של טבלה או חלק תחתון?
תחתון.
חלק
אמצע
התחתון.
תחתון, נו. מי?
מוזס
שיחק
רייס?
נגד ירושלים שנה שעברה.
וואי וואי וואי, ג'יילן אורד, מה, מי אתה הולך איתי? ג'יילן אורד הוא לא סנטר.
לא, כאן גבלה ה...
די, כאן גבלה.
אני חושב שהבן אדם הזה זה הסנטר הכי טוב ביורוליג.
לא,
אני אגיד לך
אני לא
גם
שם
למה.
אותו בטופ חמש.
אני אגיד לך גם למה.
וואו.
הוא, היכולות כדורסל שלו הן נדירות. הוא עושה הכל. הוא תפלץ. אני רואה אותו משחק, אני לא רואה
קצת
דבר כזה.
מגושם לי, לא? קצת טיפה מגושם.
אבל הוא פתאום מפתיע אותך באתלטיות ובזריזות, ואתה לא מבין מאיפה זה מגיע לו, הוא נראה בהמה. זה כזה אוסטין ויילי, רק יותר אתלט וגודל כאילו שלשות. לא יודע.
שמע,
זה
בחירה
בחירה.
מעניינת, האמת לא חשבתי בכלל באזור הזה, שוב, אני הולך עם מילוטינוב, לדעתי, וסשה וזנקוב, שמע,
אוה,
אולימפיאקוס, אגב,
וזנקוב.
מבחינת כישרון, זה שם, למרות שהיא בלי סייבן לי, אוקיי, עדיין, זה...
אולימפיאקוס פשוט לא הביאה רכז עדיין, היא צריכה
נכון,
להתעורר.
זה כבר עונה שנייה אגב.
לא מבין את זה.
ואיבן פורניה
תמשיך,
צריך להיכנס
תמשיך.
לעונה. איבן פורניה, כן, לא, צריך להיכנס יותר חזק, אבל עכשיו הם מקבלים בחזרה את טייסון וורד, יהיה מעניין
כן.
אולימפיאקוס. יפה, ידידי, אני חושב אפשר לסכם את זה, היה פה פרק מגניב, שהתחיל
לגמרי.
ברבי גרינברג, והפועל ירושלים, והסים, ומכבי, והפועל תל אביב, ואחלה שבוע. באמת היה פה שבוע, אני חושב, מגניב, שבוע מטורף, ויאללה, נאחל בהצלחה לישראליות שלנו באירופה, טיסות שקטות, אתה יודע, בלי ברקים
ברקים.
ועמים על מטוסים וכאלה.
כן.
וזהו, שיהיה לנו הרבה בהצלחה, תהנו מכדורסל, ושמחנו שהגעתם לפרק הזה. תגיעו גם כמובן לפרקים הבאים, לקבוצות, לקבוצת הפרימיום. נאחל לכם שבוע טוב ונעים. היה כיף לארח אותך, דיאל,
תודה
להתראות.
רבה, כיף להתארח.